עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
שלום לכם וערב טוב, אהלן צביקה.
אהלן, ערב טוב.
נו, איך אתה? באמת, אנחנו מה שבוע ויומיים כבר, 9 ימים של ספורט אחרי טקס הפתיחה. יש לנו באמת עוד עד יום ראשון הבא, אבל בינתיים אנחנו לא יכולים להתנתק מהמסך. כל מה שלוחצים, לא מדבר על הישראלים, כן? גם בישראלים אנחנו...
בישראלים אתם מצליחים, בטח, אבל תשמע...
אנחנו מלאי גאווה, אבל...
תשמע, יש 5 ערוצים שהכל מראים ספורט כל הזמן, ואני לא אוהב לרוץ מערוץ לערוץ, אני אוהב להתרכז באיזשהו משחק או תחרות מההתחלה ועד הסוף. אתלטיקה מתחילה נהדר, האמריקאים כמובן מפשלים בכל פעם שיש איזשהו משהו עם לחץ. ראיתי גם את סימון ביילס נפלה, הלחץ עליה גם כן גדול.
הרגו את הילדה הזאת בחייך, הבונה, הביאה הכל כבר.
היום אין כדורסל, נבחרת הנוער גמרה אתמול, מחר מתחיל
הופעה, אחת מהגדולות, אני בתור ילד זוכר את מיקי, מוטי, חיימון, כל השנתון הזה, תחת רלף קליין, מקום רביעי באליפות.
איזה חיימון? חיימון לא היה עם מיקי.
לא חיימון, זלוטיקמן, אני אומר חיימון. אתה יודע, כל החברה האלה שבאמת זדר זה היה, אני כבר לא זוכר את ה...
טוב, תראה, אני רואה, גם אימנתי את נבחרות הנוער לדורותיהם, אני רואה, בטח מאז שערוץ הספורט משדר את כל המשחקים, היה תקופות שלא היו משדרים את המשחקים, היום זה מגיע אליך הביתה, זה נהדר, ישבתי, ראיתי את כל המשחקים של העתודה, ישבתי, ראיתי את כל המשחקים של הנוער, באמת היה נהדר, למרות שהפסידו בשני המשחקים האחרונים, משחק גדול נגד סרביה, וגם אתמול סלובניה לא נופלת מסרביה, והעובדה היא שהגרמנים ניצחו את הסרבים בגמר, והגרמנים אלופי אירופה, בנוער.
כן, כן.
ומחר ריבי גמר מתחילים.
הגרמנים אלופי אירופה בנוער, הגרמנים אלופי עולם.
כן, ומחר נראה אותם נגד יוון.
כן.
ביוון כבר כולם בטירוף.
כנראה שבגרמניה, מדינה מהגדולות באירופה, מעל 80 מיליון תושבים, החליטו לקחת את הכדורסל ברצינות.
לא, הם עשו תוכנית ל-15 שנה. וגם עומדים בה.
זה מה שאני אומר.
וגם עומדים בה.
אתה מבין, אני פשוט באמת מתלהב ממה שאני רואה שם. אבל אני אסתבר איתך באמת על הכדורסל בארץ, אנחנו יודעים שהאיגוד שלנו בגרעון עצום, חלק אומרים כתוצאה מאליפות אירופה האחרונה שהייתה בארץ, נדמה לי ב-17, שאירחנו כאן,
לנשים, כן.
והלך והתעצם, ואליפות אירופה לנשים, היו מעבר ליכולתו הכספית של האיגוד, כי תמיד, תמיד ידעו מאיפה להביא כסף, את זה כבר לא יודעים מאיפה,
לא, זה לא תמיד ידעו מאיפה להביא כסף. כשאתה עושה פעילות, אתה צריך לדעת שיש לך את הכסף הזה.
כן,
אז אבל... אז כולם יכולים להגיד, רגע, זה ההנהלה הקודמת. 70%, 60% מהאנשים היו גם בהנהלה הקודמת.
לא, אני פה, אני רוצה שהממשלה באמת תיתן כסף ליישר את זה, כי אתה לא רוצה שהאיגוד שמפעיל אחר במשחקים בארץ יקרוס. אבל המצב לא טוב. נכון. אבל מצד שני, אתה יודע, רוצים להפיל את זה על הציבור, כאילו על ילדים וכל הדברים האלה.
כן, כל רישום של כל ילד, 30 שקל, אני לא יודע למה ואיך, אבל אני גם אומר עוד דבר.
רגע, אתה אומר ילד 30 שקל, בוא ניקח משפחה עם 3 ילדים, 2 בכדורסל, פעילים בילדים. כל לירה שם, אתה יודע, כל לירה שם היא מחושבת.
זה חוץ מהתשלומים החודשיים למועדונים, זה רק לרישום לאיגוד, אבל אני גם חושב...
ואיפה מחנות וקייטנות?
שלמרות ההצלחה של הנבחרות הצעירות וההתקדמות והכל טוב יפה, צריך לעשות עוד דברים, צריך לפתח, לא צריך לקצץ.
להפך, צריך להמשיך להשקיע, אני רואה מה קורה במקומות אחרים בעולם,
okay.
מדינות עם כלכלה לא בדיוק כמו שלנו, גם בזמן מלחמה, ואין קיצורי דרך.
מלחמה, השאלה מתי תיגמר?
בוא נאמר, כמה שנים טובות, אבל בסדר, העיקר שאנחנו יציבים וכל מנהיגי העולם תומכים בנו, ליבד אבי האומה, אבל זה סיפור אחר. מה אני אגיד לך, זה הדבר הזה מצד שני, שאנחנו רואים את ההצלחה של נבחרת הנוער, אז אפשר להגיד כן, היה פה שנתון יוצא מן הכלל, שבאמת עם 3-4 שחקנים שמעל הרמה שיש לנו, אבל אם אתה רוצה שזה יקרה עוד פעם, בנבחרות נוער כבר היו מקום 5, 6, 8, אנחנו בדרג א', פה ההופעה הייתה סנסציונית בגלל ההופעה של מאייר ושרף ושרף
מאייר
שרה בחרויים, אבל כולם נתנו שם באמת את הנשמה, ושנה הבאה הם באליפות העולם, אבל תראה, זה לא יבוא יש מאין, צריך להמשיך לעבוד. כל הכבוד גם לשרון אברהמי, תגיד כמה מילים טובות.
אני אגיד, קודם כל אנחנו נראיין אותו היום.
כן.
ואז אני אגיד בפיו, בפניו, סליחה, את הדברים שאני צריך להגיד, וכל הכבוד לו, ברור, ברגע שיש הצלחה כזאת גדולה, שרון כבר עושה את זה כמה שנים, ועובד עם שחקנים צעירים, פיתח לעצמו יכולות נהדרות לפתח שחקנים צעירים, וליצור קשר עם שחקנים צעירים, וקדימה, היה לו גם שנה גדולה מאוד, ומוצלחת מאוד כמאמן קריית אתא, הוא עבר לאמן בשנה הבאה את גלבוע גליל, ונראה מה הוא מכין לנו שמה.
הוא בא לב קודם כל להטמיע את המתודה שלו, מה שהוא עשה בקריית אתא, כן? ראינו מה הוא עשה שמה, באמת גם עם שרף, גם עם פלטין, גם עם רז אדם, שהיו שלושת האסים שלו, זרים שהתאימו לשיטה, כך שבאיזשהו מקום זה מה שהוא יעשה. אתה מתרגש לקראת חידוש ליגת הכדורגל?
לא כל כך.
לא כל כך.
איך, אתה יכול להשוות את זה לאווירה של האולימפיאדה?
האולימפיאדה אפשר להשוות
את זה. שתדאך האולימפיאדה ותדאך אפילו טורניר הכדורגל באולימפיאדה, שהוא לא מהמובילים שם. אתה רואה את הקהל, אתה רואה את האווירה, אתה רואה את הרצינות, אתה רואה את הקצב, אז למה אתה יכול להשוות? ראיתי בשבוע שעבר את כל משחקי הקבוצות הישראליות במוקדמות הליגות האירופאיות, ועם כל הזה שאנחנו משחקים בחוץ ועם זה, זה מדכא.
כן, אבל לא קל.
כן, לא קל.
טוב, אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, קרא לשידור ברדיו 103, שקט וולפין, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אחיד לוק, גיא רביב. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פותחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, שליח שני הגופים האלה לפריז. אהלן צנצי. אהלן, אהלן,
טוב, אהלן שליקה.
וואלה, אתה עובד קשה אתה.
כן,
אתה מכיר את זה מקרוב. לא, אבל הפעם באמת, יחסית, הכל ריכזו, אין לי לנסוע מחוץ, רק מרסיי.
לא, לא, הנסיעות קשות.
רק מרסיי זה היה קשה, וגם הכדורגל שהעבירו משחק אחד לננט. אבל שני המשחקים של הכדורגל שהיו בפריז, היה קל.
כן.
צביקה, אני אגיד לך משהו, שאתה אומר קל, להגיע לפארק דה פרנס זה שעה ורבע, אתמול הייתי בסטאד דה פרנס ב-100 מטר, זה שעה וחצי בערך. אז זה לא...
מה, כאלה פקקים?
בוא נגיד ככה.
כאלה פקקים?
לא, זה לא פקקים, זה נוסע עם המטרו, אבל בוא נגיד ככה...
אין הסעה אוטובוסים לעיתונאים?
לא, לא, אין, הכל דרך מטרו, והמטרו מצוין, אבל בוא נגיד שהתקשורת הישראלית בדרך כלל, זה לא אמריקאית או הבריטית ששמו אותך בלב פריז, אתה נמצא באיזשהו פרוור, רחוק. אבל בסדר, אין טענות, הכל בסדר. נהנה לא, כל יום בסדר. להיות במקום הכי יוקרתי שיכול להיות בספורט העולמי.
ברור.
בוא נדבר, ראית היום את המתאבקת האמריקאית, עמית אלאור. כן. היא בת להורים ישראלים, ילידי אשקלון. שידרתי את הקרב נכון. שלה. ילדונת בת 20, שהיא המתאבקת הטובה ביותר בעולם בסגנון חופשי. היא עשתה את התארים של אליפות העולם לבוגרות בבלגרד, ולפני זה אליפות עולם עד גיל 20, גם 23 היא ניצחה, למרות שלא היה לה עוד 20, והיא דרגה בפני עצמה בפרי סטייל, מגיעה מקליפורניה, כיום מתאמנת במועדון בניו יורק, והיא הדבר הבא.
כן, חד משמעית, אני יכול להגיד לך שיצא לי לעשות אליה כתבה עוד לפני שהגעתי, התחרות היא בשם דמר, שזה המקום שבו היה ג'ודו, אז עוד לפני שהתחילה התחרות, עשיתי לי כתבה וגם דיברתי איתה, היא הולכת להיות אגדה אמיתית, זאת אומרת, קודם כל, גם בתקשורת האמריקאית, היא שמו אותה בשורה אחת עם, אתה יודע, מה שנקרא, Athlete to Watch, עם סימון ביילס, ושמו אותה עם לדקיס, זאת אומרת, שמו אותה עם הטופ לבל של ארצות הברית, היא נחשבת למתאבקת הצעירה ביותר שהגיעה מארצות הברית, והיא
לא, הולכת להיות... לא, הצעירה ביותר שהשיגה תואר עולמי.
בדיוק. והיא 4 שנים לא מפסידה. גם היום היא מפרקת את הטורקיה, היא מפרקת את הפולניה.
הטורקיה זה מצווה.
לא, לא, היא התעללה בה.
בדיוק, זה כמה 10-1, ועכשיו היא ניצחה 8, והיא באמת לבל מעל, ומחר... מחר נשמע את התקווה, אני רוצה
שתענות לקראת
את התקווה.
לא, אגב, היא אמרה גם שהיא התראינה לפני, גם לאטלטיק וגם לכל
המגזים. נכון, גם העיתונות היהודית בארצות הברית.
כן, שהיא מפרגנת לישראל, ושהיא עולה למזרם בתחרות בינלאומית, היא עושה את זה גם בשבילנו, יש לה כמובן אזרחות ישראלית אוטומטית, הורי הגיעו מאשקלון, ירדו
בשנות ה-80. היא מגיעה לפה כל קיץ, ומתאמנת פה גם. ומתאמנת עם החבר'ה של אשקלון, במועדון באשקלון. ואני יכול לראות שהוועד האולימפי הישראלי כבר פנה אליה פה בפריז והציע לה לייצג את ישראל החל מלוס אנג'לס 2028. לא נראה לי שזה יקרה
ב-2028.
תקשיב, בשביל לעבור מאיגוד לאיגוד אתה צריך שנה אוף. אני לא מאמין שהאמריקאים יבטרו עליה.
אני גם לא רואה,
אתה צריך אישור של האמריקאי כדי לשחרר אותה, זה שחרור.
כן, זה לא כמו שהבאנו את סייצ'יק ב$10,000 בעשרת השלומים אגב.
כן, בדיוק. אבל בכל מקרה היא מדברת על השיבה באוקטובר, היא מזהה את הזמן.
היא מדברת גם עברית, זה לא שהיא צריך, היא לא...
היא מדברת עברית.
כן.
שמע, יש עכשיו בקייקים, לא יודע מה, בזה, אז זכו את שתי יהודיות. אז זה בסדר, סבבה, יהודיות זה נחמד. פה היא באמת, היא מזדהה כישראלית, כמה שהיא יכולה, ויש לה משפחה ענקית באשקלון שהיא מגיעה לשם בכל קיץ, אז בוא נגיד שאפשר להתחבר לזה, לסיפור של עמית אלאור, ואנחנו מאחרים לה כמובן לזכות בזהב.
כן, מה עוד תראה היום?
היום יש מכל מיני כדוריידים כאלה, אתה יודע.
למה כאלה? בוא נעשה רמה גבוהה, גם נשים גם גברים.
הכי גבוהה שיש.
גם כדורמיים.
קופמן מרייר.
בדיוק, גם.
קופמן מרייר ריר מהכדוריד.
תשמע, קוף לקח אותי באתונה, הוא בטל אותי בנושא של כדוריד אולימפי, היינו במשחק של מצרים עם יוון, מצרים ויוון, ומאז הייתי בכל הגמרים של המשחקים האולימפיים, בריו היה גמר מטורף, דנמרק צרפת.
נכון.
שדנמרק ניצחו.
לקחו מצרפת, הם היו אחרי שני תארים אולימפיים רצופים.
נכון, נכון. ויש את הווטר פולו, ויש מכל מיני דברים, אבל אני חושב שהחל ממחר הסיפור של דיוויד בלאט, יצא לי לפגוש אותו בכפר האולימפי, הוא היועץ המקצועי של נבחרת קנדה, שצריך נגד צרפת, יהיה מאוד מעניין לראות את כל הסיפור הזה, ואת האמת, אני מתכנן מחכת לקרב ויגרוף של האלג'ירייט, אני לא יודע אם זה אישה או כאלה, אבל היא...
לפי הוועד האולימפי בהודעה רשמית, על אף שיש לה כמות גבוהה של טסטוסטרון בבדיקות,
טסטוסטרון, כן.
אבל היא אישה לכל דבר, הודעה שלה גם בעקבות מחאה, של המשלחת האלג'יראית, אבל מה שהיא עושה ליריבות שלה, אתה יודע, היא פרקת להם את הצלעות.
אבל מחר יש לה גמר נגד תאילנדית, שהיא גם, אני לא יודע, גם הרמת הטסטוסטרון שלה, בכל מקרה. אני אראה את זה בקרוב. אגב, האגרוף הוא ברולאן גארוס. זאת אומרת, הם עושים את האגרוף במתחם של הרולאן גארוס, אז נוכל לראות מקרוב את הדבר הזה. ואנחנו, בוא, תראה, קודם כל מי שעכשיו כרגע יצא לשייט, זה השייטי 470 שעד עכשיו עם הפתעה ענקית.
נכון. גם גל צוקרמן.
עוד יום מוצלח.
גל צוקרמן גם...
נכון, גם גל צוקרמן בסיריה.
כן.
בסיריה.
כן.
ואגב, זה המשך ישר למה שדיברתי איתכם על השייט. גם פה גידי קליגר מאמן את 470, מאמן שהיה אימן את מתחרת שוודיה, את סינגפור, ובתוקיו אומן את הגרמני, ולקח את המקום עם הספרדים שלך, ולקח את המקום שלישי. וזה מראה לך כמה בעצם ברגע שנכנס איש מקצוע שהוא מכיר את הכל וזה, כמה זה רציני.
והיה שייט אולימפי גם. שיוטים. גידי היה שייט אולימפי, בעצמו.
בטח, עם מודי גל.
כן.
בוא נגיד שיכול להיות שאני חוזר לקוסקוס במרסי, קוף, אם יהיה פה, אם יהיו יומיים טובים.
כן, כן, שמע, חומי זה, יש מקומות נוספים מאשר מה שהיית, אני אתן לך כמה כתובות, אתה חייב לכל קוסקוס ללמר, למרות שאתה קצת...
יש מסביב למרינה... שם עד כמה מסעדות, חבל על הזמן.
הוא לא אוכל את זה.
מה? כן, כן.
הוא לא אוכל את זה.
לא, לא אוכל את ה...
לא, קוסקוס, אני אוכל.
לא מה? קוסקוס.
דלמר, שמה... דלמר. של
לא,
ים.
שמה לא, את לא, כל לא. האוכל ים.
לא, 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 לא אוהב את זה, נו.
לא, לא, לא. אנחנו יהודים. אז...
יהודים גם אוכלים יהודים. את זה.
לא אוכלים.
יהודים גם אוכלים
יהודים
את זה.
יהודים לא אוהבים.
מי אמר שלא אוהבים?
יהודים פסולים.
הבנתי. סנטי, תבלה.
תודה, תודה רבה.
צביקה,
אוהב אותך, תודה.
אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומת זהב ואוטוטוט שווים. אתה יודע, אחד הסיפורים הגדולים מבחינתי במשחקים האלה, עם ההצלחות, זה לא רק הספורטאים, זה צוותי האימון. אתה יודע, המעטפת, מה שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, ויש לך את גל פרידמן, שמדליסט אולימפי פעמיים עם ארד וזהב, היה אלוף האולימפי הקודם לבד, עד שהגיע החניך שלו, תום ראובני, ויש את שחר צוברי, מדליסט ארד מסיאול, שהוביל את שרון קנטור, גם לאליפויות עולם וגם למדליית כסף במשחקים. יש את אורן סמאג'ה, המדליסט השני שלנו בסדר המדליות, מברצלונה 92, שהביא באמת מדליות בעבר עם ירדן ג'רבי ועם אורי ססון, ועכשיו עם פיטר פלצ'יק. חבל שבגלל הטרגדיה שהוא חווה, הוא לא יכל ליהנות מזה, והטרגדיה כמובן היא אובדן בנו עומר
בעזה.
במלחמה בעזה, והוא חזר הביתה להיות עם משפחתו. אני מקווה שבאמת ישוב לאמן, עוד לא החליט. בקיצור, ויש אתך את שני הרשקו, תקשיב, שהוא גם כן עם, קודם כל אמרתי ג'רבי, ג'רבי זה של הרשקו, כן? ועכשיו עוד שתי מדליות,
תשמע,
אחת עם האחיינית שלו, עם רז, ואחת עם ענבר לניר, שהיא גם אלופת עולם, ובאמת, אתה יודע, כל הכבוד לו, אחד מהמאמנים המאותרים ביותר, בוא נאמר, מבחינה אולימפית, הוא המאותר ביותר בהיסטוריה של ישראל, עם שלוש מדליות, ואליפויות עולם ועניינים, ושפו.
תשמע, אתה יודע כמה אני יודע וחושב, כמה חשיבות יש למאמן. אז אלה שהיו ספורטאים מצטיינים ושחקנים גדולים, בטח שזה טוב, ויש גם כאלה שלא היו. העניין הוא שהמאמן גודל עם התפקיד, יודע לצבור ניסיון, יודע להסיק מסקנות, יודע לבנות עתיד ולבנות היום, ובלי זה אי אפשר להגיע להישגים האלה.
בטח, אתה צודק, בטח לא בענפים יחידנים. איתנו שני אשקו, מאמן נבחרת הנשים בג'ודו. קודם כל, מברוק, שפו, כל המילים, שיחקת אותה.
תודה, ערב טוב. רק במחילה, אני קצת אתקן אותך עם העובדות.
כן.
זה חשוב, עובדות בסופו של דבר בספורט, נכון. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עובדה אחת תיקנת לגבי ירדן, אבל להערכתי ההישג הכי גדול שעשינו בג'ודו הישראלי זה הזכייה במדליה קבוצתית, וקצת שכחת אותו, כי בטוקיו
אני אגיד לך פשוט, נכון שראינו עכשיו את הקטע עם הנבחרת שעברנו את מונגוליה ונפסדנו לצרפת, אבל הקבוצתית אני עוד לא יודע איך לאכול את זה בדיוק.
אז אני אכיל אותך בזה.
לא, רגע.
האירועים הכי היה ברייטינג בג'ודו.
כן, כי זה היה בגלל טדי, לא בגלל שאר האנשים. טדי זה חד פעמי.
אתה ממש טועה, אבל לא, אז בוא נתקדם.
למה אני טועה? מה, כולם בוא לראות טדי.
לתוך העניין זה מדליה אולימפית.
אבל אני מתייחס לעבודה עם הבנות, כי גם שאר הבנות הג'ודוקות הגיעו, אפן פרימו הגיע לרבע גמר.
מתקדמות משנה לשנה.
בבקשה, אני יודע שהזמן שלכם קצר, רק בוא נדייק בעובדות. איגוד הג'ודו זכה גם מדליה אולימפית בטוקיו עם הקבוצתית. אנחנו לא עושים עכשיו מה אתה אוהב יותר, מה אתה אוהב פחות. מדליה אולימפית זה מדליה אולימפית, וצריך לזכור אותה גם לזכות אורן, וכמובן גם לזכותי, ובעיקר לזכות איגוד הג'ודו. זהו, אפשר להתקדם. תודה רבה.
מה יהיה הלאה? זאת אומרת, גם רז צעירה, גם ענבר צעירה, אבל מה הולך לקרות באמת עם הג'ודוקות הבוגרות יותר? אנחנו מדובר גם בנשים, כן? זה לא שגבר ממשיך עד 32, 36 או דברים כאלה.
תשמע, קודם כל נבואה ניתנה לשוטים. אנחנו עכשיו אחרי 3 שנים מאוד מאוד קשות של עבודה אינטנסיבית ומחויבות באמת בלי פשרות של הצוות שלי ושל הספורטאיות. חזרנו מהמשחקים האולימפיים עם הישג פשוט יוצא דופן בקנה מידה עולמי, גם בג'ודו העולמי, עם 2 מדליות, 2 גמרים, 2 חצי גמרים, מקום 7 של גסן פרימו, 7 ספורטאיות במשחקים האולימפיים, שעלו בקריטריון מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה גם מה שאמרתי לספורטאיות שלי, זה המחאה שנתתי לספורטאיות ולצוות שלי. קודם כל עכשיו לא לחשוב קדימה, לנוח, ליהנות, להירגע, לתת לגוף ולנפש להתאושש מכל הדבר הזה. אם שואלים אותי מבחינה ריאלית, מה אני חושב? אני חושב שרוב הספורטאיות ימשיכו, בטח עם בר ורל, שהם ספורטאיות צעירות, ובאופן תיאורטי לשתיהן יש אפילו עוד שני קמפיינים בקנה, כולל ספורטאיות שבגילאים, בתחילת גילאי ה-30, עשו הרבה מדליות אולימפיות, שלא לדבר על טדי, שהוא פנומן בצורה בלתי רגילה, אבל יש המון ספורטאיות וספורטאים שעשו הישגים גם בגיל 30 ומעלה. אני מעריך שאחרי שכולם ייקחו את כמה חודשי התאוששות שלהם, יחזרו להתאמן, ולהערכתי רוב הספורטאיות בנבחרת האנשים ימשיכו גם לעוד קמפיין, ויחד איתם יצטרפו לתוך הדבר הזה עוד כמה ספורטאיות צעירות שהן פוטנציאל אדיר לא פחות מאלו שזכו היום.
מה קורה, מה זהו? מה קורה מהלמטה, מהג'ודוקות הצעירות, בנות ה-20, בנות ה-19?
יש לנו, אתה יודע, אני רק אספר לך משהו, יש לנו ספורטאית שהגיעה לגמר ב-63 קילו, מקסיקנית שהיא אנגליה במקור, קרן פרימו ניצחה אותה ביפון בגרנד סלאם תל אביב, וספורטאית פורטוגלית הגיעה לאולימפיאדה שהפסידה לספורטאית אחרת שלנו בנבחרת, שזאת ב-70 קילו, גיא ברור, ויש לנו את יולי מישנר במשקל 78 פלוס שכבר ניצחה לא מעט ספורטאיות בוגרות שהן טובות. יש לנו עוד ספורטאיות צעירות, יש לנו עומק מאוד מאוד גדול בג'ודו הישראלי, אמנם לא בכמויות, אבל באיכות להערכתי, בנוסף לספורטאיות שהתחרו במשחקים האולימפיים בפריז, יהיו עוד 7-8 ספורטאיות ראויות שיכולות לעמוד בקריטריון האולימפי, ולשמחתי זה קמפיין של 4 שנים, לא של...
כן.
השאלה היא, איך זה הולך? הן מתחילות ומתגלות ומתקדמות במועדונים, מתי הם עוברים לטיפול של הנבחרת, של הצוות של הנבחרת, שלך?
מאז, בוא נגיד, דבר שהתפתח בין 2010 ל-2016, בצוואר תאוצה אחרי ריו, למעשה הנבחרת שלנו עובדת בריכוזיות כזאת, שיש לנו סדר גודל של 40-50 ספורטאיות, שמתאמנות לאורך כל השבוע רק במסגרת הנבחרת, בין אם זה באקדמיה למצוינות שיש לנו, בזינגט, בין אם זה בנבחרות, שזה נבחרות הג'וניור, שזה ספורטאיות שסיימו את הלימודים שלהם, ובין אם זה הבוגרות שכבר הם אחרי צבא. יש קאדר של בערך 40-50 ספורטאיות שגיעות כל יום ביום ראשון בבוקר להתאמן בווינגט, והן מסיימות את השבוע בווינגט. למעשה הן 24-7 בעיקר נועלות על ידי הצוות המקצועי של הנבחרת, וכמובן מדי פעם בהתאם לתוכניות שלהם גם מתאמנות בסגרת המועדונים. מעבר לזה יש לנו קאדר של עוד 50 ספורטאיות, שזה ה... טרום קדטיות וקדטיות שהן מגיעות בתקופות שיש לימודים לפחות פעמיים בשבוע לווינגט, ובנוסף אנחנו נותנים תגבור מאוד מאוד גדול במעטפת, ולמעשה הקדר שנבחרת אנשים בג'ודו הוא בערך 100 ספורטאיות ועוד מערכות לאיתור שאנחנו עושים, וכך עובד איגוד הג'ודו. זאת אומרת, הדברים לא קורים ככה.
תראה, אני יודע כשהמדינה שלנו קטנה, אז לפעמים יש לה פלוסים, לפעמים יש לה מינוסים. אפשר לרכז את כולם בווינגט, יש כאלה שנוסעות 100 קילומטר, יש כאלה שנוסעות 60, ויש מדינות שזה בלתי אפשרי לרכז את כולם מכל הזה, אלא...
זה היתרון היחסי שלנו למדינות הגדולות.
אני מכיר את זה גם מהמקצוע שלי, אבל כל הכבוד, עבודה נהדרת, אבל קופמן כל הזמן מודאג לגבי הדור הצעיר, לגבי למשוך עוד בנות
לענף. קודם כל, לפני זה, ההצלחה של שתי הבנות, זה
קטליזטור
מדהים לבנות. אבל אני רוצה לשאול, קודם כל אני מודאג משני, כי שמעתי אותו עם
שבוע. גם אתה אמרת שאתה צריך חופש.
הוא אומר, אני 200 יום בשנה בחול, יש שנים שאף יותר, יש שנים שטיפה לפחות, והוא נשחק, ואז אני שואל אותך, מה הולך הלאה? מה אתה הולך לעשות?
קודם כל, אני באופן אישי, המקום שאני הכי אוהב לעבוד בו, וזה דברים שבאמת באים מהלב, מהבפנים, זה צפיק עבד גם במדינות אחרות. אני לא עבד אף פעם במדינה אחרת, אבל אני בטוח
שהיו לך הצעות.
מדינה אחרת מרגשת אותך הרבה פחות מאשר לעבוד במדינה שאתה אוהב וגדלת בה ומחת בה. מבחינתי, החלום זה להמשיך לעבוד במדינת ישראל, עם ההבנה שאני הולך ומתבגר.
מה זה מתבגר? בן כמה אתה?
אני מ-51, אני לא...
ילד.
אתה ילדותי.
האמת שבסבב יש מאמנים שמבוגרים מני ב...
אורן מבוגר לך ב3 שנים.
אורן מבוגר מני, כן, כמעט ב3 שנים, נכון. אבל אני אומר, אתה יודע, יש דברים שהיום אני יודע לעשות אותם טוב יותר, ויש דברים שאני יכול לעשות אותם פחות טוב. הקפתי את עצמי בצוות שממש אני מרגיש ככה, שאנחנו יחד מהווים איזשהו 100% של מקצועיות שצריך, אבל זה מאוד מאוד קשה לעבוד במדינת ישראל. אני מעבר לתגמול הכספי, אתה יודע, אני בתוך עמי אני חי, יש לי חברים שעובדים בהמון מקומות בעולם, אני אומר, מעבר לתגמול הכספי, יש פה המון המון מערכות של לחצים ודברים שמאמן צריך להתעסק איתם, שזה... אין מה לעשות, זה מתיש יותר מאשר במקום אחר.
אבל יש לך את פונטי, ויש לך באמת עוד צוות, זאת אומרת, פונטי לא לוקח ממכם את הדברים שמחוץ למזרן?
לא, קודם כל פונטי, אתה יודע, ההצלחה שלנו זה ההצלחה שלו, ולהפך, גם אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו שותפים גם לחלקים שאנחנו מצליחים פחות. הבעיה היא לא רק פונטי, היא בעיה הרבה יותר רחבה ומקיפה. פונטי גם כן יש לו יכולת מוגבלת, אבל אני שומר על אופטימיות, אני מקווה שההישגים שהבאנו, לא רק היום, זאת אומרת, יש פה המשכיות, אנחנו הענף היחידי שמביא כבר אולימפיאדה שלישית ברצף מדליה, או לא שנייה, ואני רוצה לקוות שפונטי עם הניסיון שלו והכישורים שלו, יצליח לייצר לי...
אני אגיד לך מה קורה, אתה יודע, אני דיברתי על זה מהרגע הראשון, כאילו ביום הראשון שפיטר ואינבר הביאו, וכולנו כמובן... ציפינו מרז שתעשה את זה, היא נתנה באמת הופעה, שתיהן נתנו הופעות מדהימות, באמת של דמעות, וההישגים שלהם, הבעיה היא שאצלנו שוכחים מהר, אתה מבין? וכאילו מקבלים את זה כמובן מאליו, אומרים יאללה לוס אנג'לס זה עוד 4 שנים, לא מבינים שנה פוסט אולימפית בספורט כזה, ספורט יחידני, היא שנה חשובה, בדיוק השנה האחרונה, לפני הטיסה ל-LA, וככה, אני מכיר את זה מעל 40 שנה.
כן.
לא, בטוקיו זה היה פעם אחת שזה 3 שנים, זה היה צריך
לנהל
את זה אחרת.
אני מדבר, תראה, אני מדבר על התקצוב.
הוא צריך חסר תקציב.
הוא צריך לשבת ביוון, הוא נוסע ליוון, למחנה של All Japan, או דברים כאלה, אתה יודע, ב3-4 שבועות, אז מחפשים להוריד יום פה, להוריד ג'ודוקה פה, בקום שיקחו 30, שיחוו את זה, אתה מבין?
השאלה, יש חיסרון בתקציב?
תמיד יש.
אחד כן, גדול, אתה יודע, קרו ב3 שנים האחרונות דברים משוגעים בעולם, קודם כל...
ויש להם עוד את סילבן אדם שעוזר להם.
לא, סילבן אדם לא...
לא, עוזר להתעמלות.
לא עוזר לנו, יש אנשים טובים שעוזרים לאיגוד הג'ודו, ויש גם, אני אומר לכם את האמת, גם המשרד הספורט הגדיל את התקציב, אבל קרו...
גם הוא מוגבל.
לא, אני אומר, קרו כמה דברים. אחד, הכל התייקר. היום לקחת ספורטאית לחול, אז הכל עולה יותר. עולה יותר בדולרים ויותר ביורו, והאוכל עולה יותר, והשהייה עולה יותר, וגם היריבים שלנו מסביב לעולם... הם מקיפים את עצמם בצוותים יותר גדולים, ומתקיעים יותר כסף, ובסופו של דבר אני לא מתמודד נגד מדינות שיש להם את היכולות שלי, שאני צריך לנצח מדינות חזקות ממני, אתה תסתכל איזה ספורטאים, ספורטאיות, רז וענבר ניצחו בדרך למדליה, ואתה תבין שזה מעצמות ספורט, שאני יודע, לי יש את היתרון היחסי, אבל גם יש את היתרון עליי, ואני לא יודע מה הפתרונות, אני בסופו של דבר תכנן לבחרת על צוות מקצועי, ולתת להם שקט, תעשייתי מוחלט, וגם שממני יורידו כמה שיותר לחצים, כדי שאני אוכל לתפקד טוב יותר.
שני, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, כשענבר ורז, או רז וענבר, כל אחד יבחר איך שהוא רוצה, באמת, כי לשתיהן הייתה הופעה...
נהדרת.
נהדרת, זה מקטין את העניין, באמת, התרגשות מהקרב הראשון, משמינית הגמר, וגם שאר הבנות, שמע, אני ראיתי את טימנה, וראיתי את גפן, נתנו את הנשמה, לא הלך, קורה.
כולם שמו את הלב על המזון, בסוף בספורט עוד אחד מנצח ואחד מפסיד.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שאין מתראיינות, או מופיעות בעולם, אתה יודע, נקרא לזה כסוג של שגרירות, זה הרבה יותר יעיל, ונראה הרבה יותר טוב ויותר אמין, מאשר פוליטיקאי עושה את זה. בלי להביע דעה פוליטית, אבל אני יודע שאני צודק, כי אני גם חייתי בחול. וליוויתי גם ספורטאים שהופיעו בחול. אז אני חושב שבאמת במקצועות האלה, המדינה אמנם עושה את המרב, היא צריכה לעשות קצת יותר, כדי לאפשר לספורטאים אלה שכבר בשפיץ, ואלה שמקווים שיהיו שפיץ, ב-28, ב-32, זה לא קורה ביום אחד לעשות ג'ודוקה אולימפי, ובאמת להמשיך כמה שיותר, ואנחנו יודעים מה חסר, אם צריך תחרויות או חסר, או לנסוע מחנות אימונים, כל דבר.
אתה צודק בכל עוד שאמרת, בסופו של דבר, אתה יודע, יש הרבה ענפי ספורט, אבל יש ענפי ספורט שיודעים להביא את ההישגים, זה מוכח, אני אומר לך, זה לא התפקיד שלי באיגוד, אבל אם היה באיגוד הג'ודו עוד 3-4 מיליון שקל בשנה, אני מדבר איתך על אפגרייד מכופל.
כן.
זה הסכום, אתה מבין, אני אומר לך, זה הסכום כדי לתת שקט תעשייתי, קודם כל לצוותים המקצועיים, שבסופו של דבר הם שמים עצמם 24-7, ולתת את כל הפתרונות שצריך לתת לספורטאיות הצעירות, וגם בנבחרת הבוגרות, לא כל היום להיות במתח ובלחץ, שחסר לך איזה 10 אגורות כדי להשלים, אני לא יודע מה. אז אני אומר, יש פה בעיות, שבסוף אני, כאחד שעומד בראש המערכת, כל המתחים האלה והלחצים האלה, גם פוגעים ביכולת שלי לעבוד, וגם לי באיזשהו מקום לפעמים, זה מוציא לי את החשק יותר מאשר הדברים שהם באמת המאבקים המקצועיים שאני צריך לנהל. וזה קשה לעבוד בישראל, יש לי חברים שעובדים בכל העולם, והמצב אצלהם הוא שוב.
יש גם בעיות במקומות אחרים, בואו לא נעשה
את המקומות אחרים. לא בעיות כאלה. יש לי מאמנים שברמה שלי מסביב, לא אני משלם כבר חתמו איתם הסכם על הקמפיין הבא לפני המשחקים האלו. אני לא בא בטענות לפונטי כאן. אני לא בא בטענות, פונטי לא יודע מה התקציב שלו באיגוד, הוא לא יודע מה יהיה, אבל אני, כשאני הרשקו, בגיל שלי, אחרי כל כך הרבה שנים במערכת, אני מוכן לשים את עצמי 24-7, אבל אני חייב שיהיה לי את האפשרות, את השקט לעבוד. עכשיו, אני לא, פונטי לא הבעיה, פונטי אמור להיות הפתרון של זה.
כן.
אבל דיברנו בדיוק על הנקודות האלה, וזה עצוב, כי אנחנו מדברים כבר, נראה לי קמפיין שלישי, וחוזרים עם הישגים יוצא דופן, והבעיות הן אותן בעיות.
נקווה שבאמת מיקי זוהר, שר הספורט, יהיה קשוב לספורט האולימפי.
גם הוא מוגבל.
לא, אבל הספורט האולימפי, אני צועק את זה
ש... הוא בא לממשלה, רוצה תקציב לספורט, אומרים לו, תצריך תקציב לצבא.
אני צועק את זה מעל 30 שנה. אנחנו טובים בלי נעלה.
אני חושב שגם השר שהגדיל באמת את התקציב ההכנות אולימפי בצורה משמעותית.
נכון, המלחמה.
הוא גם בבעיה...
נכון.
על כל מיני קריטריונים.
אבל הוא שם בשביל לפתור את הבעיות. אני לא אומר שהוא לא בבעיה, אבל לא בבעיה. אבל הוא שם בשביל לפתור את הבעיות.
אבל יש בעיה, ואתה יודע, אנשים אומרים לי, אתה מדבר כי אתה נמצא בענף הג'ודו, אבל ענף הג'ודו גם היה בתקופות שפל מאוד מאוד קשות. צריך פשוט לעשות, כמו בספורט הישגי, לנתב יותר כספים, לאלו שמביאים יותר הישגים, ועושים דברים גם בצורה רוחבית טובה יותר. אין ברירה. המדינה לא יכולה להמשיך לממן את כל הענפים על פי קריטריונים שקבעו שלהערכתי הם פחות טובים. זו דעתי, אבל גלשנו לנושא שהוא לא נושא מקצועי, אתה יודע, אבל זה הכל מתחבר יחד.
תנוח.
הכל מתחבר יחד. שאני קודם כל, כל הכבוד. כל הכבוד. עשית עבודה גדולה ואתה ממשיך לעשות עבודה גדולה, ותצליחו.
תודה רבה לכם.
בהחף, לכולנו. צפיק, אני רוצה באמת 2-3 דקות לדבר איתך משהו. אני כמובן רואה, הנה, קפצה לי פה ידיעה.
כן.
אתה לא תאמין.
כן.
קפצה לי פה ידיעה.
כן.
שהסוס, שקוראים אותו לדריאנו.
כן.
ג'ינסו, לא, לדריאנו זט, שרוכב עליו אמריקאי שלא יכול היה לעשות, הוא יהודי, אבל לא יכול לעשות את הקריטריון של נבחרת הרכיבה של ארצות הברית, אז הוא באמת, קיבלנו אותו.
קיבלנו את מי? את הסוס או את הרוכב?
דניאל והסוס.
אוקיי, נו.
אגב, משלחת הסוסים זה הדבר הכי יקר באולימפיאדה.
להטיס סוסים.
למה זה להטיס?
אני יודע, זה הרבה כסף. אתה יכול להטיס קבוצה של 100 איש.
מטוסים את כולם מגרמניה, נגיד דורטמונד או מקום כזה, את כל הסוסים.
כן.
תקשיב, אתה שולח בזה נבחרת ג'ודו.
כן, בדיוק.
רק בסוס אחד. אבל יש את הסוס לדריאנו, והרוכב שלו זה דניאל בלומן, והם ינסו להשלים את המסלול עם מקסימום 4 נקודות שליליות, כדי שיהיה סיכוי לגמר אולימפי. אבל באמצע המסלול, בלומן ולדריאנו נעצרו ולא השלימו את התרגיל.
למה?
כי הסוס...
לא רצה.
אין לו כוח לשטויות האלה, אתה מבין? וזה פעם שנייה.
תשמע, קודם כל, לא רק בישראל, אבל יש קריאות גדולות מאוד לבטל בכלל את הסוסים.
לבטל את זה.
באולימפיאדה, אבל לא נראה לי שבלוס אנג'לס יבטלו. אתה יודע, האמריקאים הוא הרבה סוסים.
אין להם בעיה, תקשיב, אנחנו לא רינגו ולא ביל קרטר.
האמריקאים הוא הרבה סוסים.
אוקיי, אז אני אומר לך דבר אחד. צריכים להפעיל פשוט לחץ על הוועד האולימפי ועל משרד הספורט לבטל את ההתעללות הזו. כי זה רוכב שני במשלח...
אבל כל זמן רגע, שזה צביקה, ענף אולימפי, אתה לא יכול
צביקה,
לבטל את
זה. זה רוכב שני שהסוס שלו לא רוצה לקפוץ ולא רוצה לזוז, אוקיי? ואני לא יכול לראות את זה.
הוא לא נתן לו את הסוכר.
אני לא יודע מה הוא לא נתן לו, לי אין מושג בזה. אתה מבין? אני רק רואה, אתה יודע, שהסוס לא רוצה לזוז. ואני שונא שמתעללים בחיות. אוקיי? זה משגע אותי. אז מספיק עם הפרסה הזאת, עם כל הקטע, מילא היה פה, אתה יודע, 400 רוכבי סוסים, והיה לנו פה סוסיאדה. נכון, גם הסוס לא דרך אגב. אפילו הסוס לא מגודל פה. אז מספיק עם זה. טוב, הנה, רק כרגע עוד...
מה, עוד מחשלחו לך?
כרגע, רק רובין מוהר וגלקסי בעמדה של גמר. כשהם במקום ה-28, 30 עולים לגמר, אבל יש עוד 27 רוכבים ורוכבות. אז נחכה קצת, נכון? כמו ראיתי מישהי בת 55 לוקחת מדליה. רנה ברנובסקי, ספורט אחת, וואלה, אהלן, ערב טוב.
מה עם הסוסים?
אהלן, ערב טוב.
מה עם הסוסים, רנה?
לא רוצה סוסים, לא רוצה סוסים. שמעתם?
אני מעדיף שייט, ריצה, ג'ודו.
כן, בלי חיות, בלי חיות. לא להיות הבדיית על חיות.
אנחנו טובים בלקחת מדליות בדברים שלא צריך בהם נעליים.
נכון. והסוסים, ראית לכם לבושים? רק התלבושת שלהם עולה כמו, מה אני אגיד לך? 85 בגדי ים של הקולצים והשייטים.
בוא נדבר על מקצוע עם נעליים, קופמן, בוא נעבור.
תקשיב, סוס אחד עולה יותר מאשר כל הסירות של המשלחת, הבנת?
ברור, אבל אתה יודע, אתה יכול להעלות את סעיד בסול, אפרופו, אנחנו משלבים כדורגל וסוסים, הוא מומחה בזה.
כן, אבל אני לא חושב שהוא מגדל סוסים למרוצים.
לא, הוא מגדל
למרוצים. לא, לא, לא למרוצים.
לא למרוצים.
הוא מגדל לארבעה. טוב, בוא תספר לי כמה נהנית במכבי תל אביב שהולכת לפגוש את פוניבז'. אגב, ניסיתי, אלופת לי את הפוניבז', ניסיתי כבר לחפש קשרים בישיב וכאן בארץ אצל החברה האלה, שהם באמת, הם אחלה. הם עולים מצליפיים לשידור במאזינים, שיסדרו פשוט שהפוניבז' זה מאיזה, נו.
שיתנו לעלות.
לא, לא התאמצו, לא התאמצו, העיד הלך, אתה יודע. לא שנקרא, ידאגו לזה.
קודם כל, המשחק בליטה, בעיר שנקראת וילנה, שם אבא שלי נולד, וגם סבא שלי נולד, אז...
וילניוס, כן.
נכון, זה וילנה בשפתנו. מכבי תל אביב במסע די ארוך לשם, אמרנו אתמול שסיפרנו ששלוש הקבוצות יחלקו מטוס בגלל הקושי למצוא טיסות, אז גם מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע המריאו היום לוורשה, זה היה בסביבות הצהריים, אני לא יודע אם כבר נחתו בשעה הזאת, בטח עוד מעט ינחתו,
אם בכלל עלו בזמן.
כן, ומשם אתם לא מאמינים, מכבי להבנתי אפילו לא בטיסה אלא באוטובוס של משהו כמו 6 שעות לליטה מוורשה, אחר כך באר שבע ממשיכה לפראג ומכבי פתח תקווה ממשיכה למחרת, מחר בטיסה לסופיה, שם היא מארחת בחמישי.
הכבישים שם הם לא כמו במערב אירופה.
לא, לא.
לא אוטוסטרדות, אתה נוסע לאט.
לא, כן, ואתה יודע, 6 שעות שלא לומר באוטובוס, או 5 שעות אפילו, זה לא משהו שטוב לרגליים ולשרירים של הספורטאים שלנו, אבל אין ברירה, צביקה, אתה גם מכיר את הנסיעות האלה באירופה לפעמים ליעדים כאלה ואחרים.
בוא נעמד, מקומות שצביקה הזה, במקומות שצביקה לקח אותי.
אני ידעתי למי אני אומר את זה, חד משמעית.
חינדקים כאלה, 13 שעות, כל כיוון, אל תשאל.
כן, שאתה לא מוצא את זה על המפה, מה שנקרא. אז מכבי תל אביב מגיעה לשם, ואחרי כל המסעות והדיבורים והעניינים, יש לה משחק ביום שלישי נגד פוניבז', אמרנו על איטאית, ממוקמת במקום העשירי. תשמעו, אחרי, אני קורא לזה כישלון, אבל בוא נגיד, ביחס לסגל שהיה לרשותו של לזטיץ', זה כישלון עם כוכבית, אבל עכשיו כל תוצאה שהיא לא ניצחון משמעותי בשני המשחקים האלה, תהיה באמת סוג של חרפה אפילו. ומכבי תל אביב צריכה לעבור את הסיבוב הזה, שזה הסיבוב השלישי במוקדמות הליגה האירופית, ומחכה לבצ'קה טופולה, הקבוצה הסרבית שממנה הגיע ז'רקו לזטיץ', כך שהוא בפלייאוף של הליגה האירופית, כך שהוא מכיר היטב את הקבוצה ואת המגרש ואת המועדון שאיתו, אם וכאשר, מכבי תל אביב תתמודד.
קודם שיקיר את הקבוצה שלו.
אבל בדיוק, קודם הוא צריך באמת להכיר יותר טוב, או בוא נגיד, עכשיו יש לו כבר יותר כלים ויותר אופציות להשתמש בהם, הוא קיבל 7 שחקנים חדשים, גם משם ליוס, גם 5 השחקנים שהיו בנבחרת הצעירה שלנו, גם תגיד יחזקאל שנכנס לכושר, סיסוקו שחתם אתמול, אמרי איתם, אני בספק אם הוא ישחק, כי הוא עשה אולי אימון אחד עם הקבוצה, אבל זה בהחלט הרבה יותר אפשרויות ואופציות בהרכב. ומכבי תל אביב חייבת לעבור את המשחק הזה, הגומלין ביום חמישי בעוד שבוע וחצי מהיום, בהונגריה כמובן, בבוז'יק ארנה, איפה שמכבי תל אביב מארחת בבודפשט, וזהו, ואתם יודעים, לא מעט שחקנים
יש לנו גם מכבי פתח תקווה,
כן, פתח תקווה,
כולם טסים לבר שם, מה שנקרא,
נכון, פתח תקווה ממשיכים מחר לסופיה, לבולגריה,
המשחק שלהם ביום חמישי,
ביום חמישי, נכון, נגד קלוז' הרומנית, הם מארחים, פתח תקווה מארחת את המשחק הראשון, גם פה אנחנו מדברים על סיבוב שלישי בקונפרנס ליג, והגומלין יארח שבוע אחרי זה ברומניה. אני לא יודע להגיד לכם כרגע לגבי יחסי הכוחות, גם מכבי פתח תקווה עדיין רחוקה מלהיות מושלמת מבחינת הסגל, החתימו את חלוץ מנבחרת מולדובה, את ויטלי דמשקן, אמור להיות חיזוק להתקפה אחרי ששחררו שם כמה שחקנים, מחפשים עדיין עוד שני זרים להשלים את הרגל, מזכיר לכם שגם טוקלומטי בסופו של דבר נמכר, מצד שני ניבי יושע שהיה באולימפיאדה כבר הצטרף חזרה לקבוצה. אני עוד לא יודע לאמוד את הכוח של מכבי פתח תקווה כרגע, זה היה נראה לא טוב כמובן מול ברגה הפורטוגלית, אבל שם יחסי הכוחות היו ברורים לנו כבר ברגע שהייתה הגרלה. אז גם פתח תקווה, נכון, ממשיכים קדימה, ינסו לעבור את השלב הזה. אני לא כל כך, אני חייב להגיד, לא כל כך מכיר את קלוז' הרומנית, ואתה יודעים, בשלב הזה של העונה הרבה קבוצות עוד מתקשות להתניע, מה שנקרא, אז יכול להיות שפתח תקווה ינצלו את זה, ומבחינתי כל תוצאה שתהיה מלבד שני הפסדים, זה יהיה הישג עבור פתח תקווה, שעבורה זה שנה ראשונה באירופה אחרי המון המון שנים. וזהו, וכמו שאמרנו, הקבוצות נכנסות חזק למעגל, כמובן חוץ ממכבי חיפה שנפרדנו ממנה בשבוע כן. שעבר. מכבי תל אביב, כל תוצאה פרט לשני ניצחונות במפגש הזה, זה יהיה, אתה יודע, מחפיר בלשון המעטה.
טוב, מה אני אגיד?
צריך להגיד שבמכבי תל אביב מחפשים עוד שחקני חיזוק, אחרי שהחתימו את סיסוקו, ואחרי שהחתימו את הבלם ההולנדי.
היום להביא מישהו, אתה יודע.
אבל זהו, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה.
וגם לא רוצים לבוא לפה.
לא, לא, נכון, נכון, אני אומר, זה מאוד קשה להם להביא זרים. אני יכול להגיד לך שבניגוד לקבוצות אחרות, מכבי תל אביב משלמת הרבה מאוד כסף. סיסוקו הזה יקבל במכבי תל אביב 400 אלף יורו, זה שכר שלא הציעו לו בקבוצות באירופה. ומכבי תל אביב ניצלו את זה שהוא מגיע חופשי, אז אפשר היה להעלות את הסכום של השכר, אבל הציעו גם סכומים הרבה יותר גדולים לשחקנים אחרים, כולל דמי העברה וכל מיני תשלומים אחרים, ובאמת קשה מאוד להביא לפה שחקנים בתקופה הזאת. אני מניח שאתם מבינים שהמצב הביטחוני זה לא משהו ש... זה לא רק שאי אפשר להביא לכאן טיסות, גם אי אפשר למלא את הטיסות בשחקנים כדי להביא, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב תצטרך בסופו של דבר להוציא את הכסף שהיא קיבלה על מילסון ועל עוד שחקנים, ואולי כן לשדרג את ההצעות שלה, כי כרגע הסגל הזה לא יספיק, עם כל השחקנים שהצטרפו, ויש גם כאלה שיעזבו מן הסתם, כמו מתן חוזז, אולי נדב נידם, יונתן כהן שמתאמן לבד כבר שלושה שבועות, ועוד כמה צעירים שפחות נספרים, אז יהיו שינויים, וינסו עוד לפחות להביא שחקן כנף אחד זר.
על הכיפאק, ברנובסקי, תודה.
ביי. יאללה, ערב טוב, ביי.
אנחנו עכשיו הולכים לחפש את... נבחרת הנוער שלנו שמטיילת באירופה.
היא נתקעה.
כן.
אי אפשר לחזור לארץ, יש בעיה.
נכון, נכון, כדי למצוא טיסה ארצה, אבל אנחנו...
הנה, אתה רואה, נבחרת הקדטים, שהייתה צריכה לחזור לארץ, ואחר כך לצאת לקריטים, היא כבר לא תחזור לארץ.
הבנתי.
היא דיוסת ישר לקריטים, לאליפות עצמה.
איתנו שרון אברהמי וצוותו והשחקנים באוטובוס.
איפה אתם תקועים?
איפה אתם תקועים? באיזה ארץ?
ערב טוב,
איפה אתם תקועים?
אנחנו לא תקועים, אנחנו בדרך באוטובוס לשדה תעופה באלסינקי, ומשם טסים לריגה, ובריגה כנראה...
אני הייתי טס, אם אתה שואל אותי, אני פעם טסתי דרך אלסינקי ללונדון, זה שעתיים, זה הרבה יותר טוב מאשר מאלסינקי לריגה.
לא, אתם צריכים להגיע לאיזשהו מקום ליוון, משם אולי יצליחו להוציא אתכם.
כן, הסירה של מירי, מירי עושה עכשיו בסירות, פינויים.
שרון, קודם כל, מברוק גדול מאוד. כל הכבוד לך ולחבר'ה. עשיתם...
אנחנו תכף נדבר עם החבר'ה, עם שני העוזרים שלו.
הופעה יוצאת מן הכלל.
שבאמת עושים עבודה גדולה.
וגם למרות שני ההפסדים האחרונים, בטח נגד סרביה... לא מוריד שום דבר מההישג שלכם ומההופעה שלכם ומה... כל דקה שנתתם לי ולהרבה חובבי כדורסל בארץ, כי אני אגיד לך...
ראו את זה גם חובבי ספורט.
כן, את ההתכתבויות שהיו לי תוך כדי המשחק, כמה וואטסאפים קיבלתי שמפריעים לי לראות המשחק, הייתם מדהימים. השגתם מסקנות יוצאות מן הכלל אחרי שני המשחקים שהפסדתם, והעובדה היא שנגד סרביה במוקדמות... היה 26 הפרש, ובמשחק על העלייה לגמר היה מגיע לכם לנצח, אז כל הכבוד.
קודם כל תודה רבה, אנחנו מעריכים, מרגישים, הרגשנו לאורך כל ההליכות התמיכה יוצאת דופן שקיבלנו מהארץ. גם באמת כמו שציינתם, פתחנו את ההליכות לא טוב, ועשינו התאמות, ואני חושב שגם המצב בארץ גרם לתמיכה אפילו יותר גדולה והזדהות עם המארגן.
אני חושב קודם כל, תראה, זה התחיל כמו רכבת הרים, ניצחון על לטביה, אחרי זה חטפנו קצת מכות על האף, מול סרביה, משחק ראשון כאילו בבית, ולא היו ציפיות, אפילו אתה יודע, היה חשש שנאבד את דרג א', ואז כאילו, לא יודע, אתם כאילו קמתם מחדש, אוקיי? קמתם כאילו התחלת את הטורניר.
כן, האמת שאני חייב לתת קרדיט לשני העוזרים שלי ש...
אני תכף רוצה לדבר עם שיינקמן.
כן, מצוין. שני העוזרים, יואב שיינקמן ויוני פונטי, שנתנו לי עצות טובות לאורך כל האליפות, אבל גם השינוי חופשי הזה היה הרבה בדחיפה שלהם.
מה השינוי? מה אמרת השינוי? מה?
עשינו שני שינויים בחמישייה לקראת משחק התודעה, משחק הארבע, שני שחקנים שבקושי שיחקו לפני זה. מרון קאט וגבי, והלכנו עם מה שאנחנו מאמינים, שהיינו גם בסגנון משחק כמה דברים, והגענו באמת, כמו שאתם אומרים, עם הגב להכיר פחות או יותר למשחק מספרד, שזה מעצמת כדורסל מטורפת, שאם היינו מפסידים שם, היינו יכולים בקלות להגיע למשחק מול טורקיה, ולהידרדר גם לחס חליל לירידה דרג, ואני חושב שמה שעושה בסופו של דבר, את ההבדל בלפרות האלה, זה לנצח,
במאני
טיים,
וזה
השחקנים שלנו.
אבל הם התמודדו, אתה יודע, ההסבר נשמע כאילו פשטני, אבל אני ראיתי את המשחקים. ולנצח את ספרד, אתה יודע, שהיא אימפריה בגיל הזה באירופה, לא מהיום, כבר 40 שנה, בצרפת, שמתוך הקדר שהצרפתי שראינו, יש חמישה שחקנים שצריכים להיכנס לסיוב הראשון בדרפט ביוני 25, וראינו אותם, ראינו את הגדלים וראינו את השחקנים. זה פשוט היה מדהים, אתה יודע, אני הייתי בהתקף חרדה שהפרשים התחילו לרדת ברבע הרביעי, וכתבתי לצביקה שאני בחרדות, אבל הוא לא התייחס, בסוף אמר לי, ידעתי שננצח.
כן, תוך כדי המשחקים הוא משגע אותי, וכותבים לי 7,000 וואטסאפים, הוא רוצה שאני אענה לו, איך אני אראה את המשחק? אני
אומר, מה לעשות? אבל אלה החיים.
האמת אני לא יודע אם ארז דיבר על זה, הבנתי בשידורים.
ארז בכלל היה
אני לא יודע אם אפשר להבין את הסייז, הגודל והכישרון שיש לנבחרות שאנחנו מתמודדים איתם, וזה צריך לתת עוד יותר קרדיט לשחקנים, כי ההבדלים הפיזיים הם אדירים, ואנחנו מתמודדים עם מעצמות כדורסל שמביאות לטורניר הזה, שזה טורניר על אליפות עולם, את השחקנים הכי טובים, ואני חייב פה גם לתת מילה, קודם כל לעמוס פרישמן, שיושב-ראש האיגוד, ופיני, שעמוס גם אמנה ועדה מקצועית בובמה כדורסל, ופיני שנמצא איתנו פה כל האליפות, ותומך עם המון המון ניסיון, רענתי המיגוד הכדוסל, כמובן לכל הצוות שלי, יואב ויוני, כמו שאמרתם, יובל טבט, שהוא מאמן כושר שרציתי כבר 6-7 שנים, איתי רון נראה כיסאים, כי זה חשוב לי, איתי רון הפיזיותרפיסט, ורם עם לילה נפטל ונפטל יושבות, שאני חושב שלאליפות כזאת הצוות יש משמעות אדירה, ואני אמנם בפרון כאילו מבחינת המקצועית, אבל העבודה האדירה שהם עשו
נביא
לנו את
ההישג
הזה.
שרון, מדברים, אתה יודע, אתה את בן שרף, היה לך גם בקבוצה, אבל אני רוצה להבין איך אתה מצליח להביא עם השיטה שלך, שתכף אני אדבר עליה עם העוזר שלך, איך אתה מצליח להביא באמת את כולם בפיק למשחקי אחרה, עם השיטה, בלי השיטה, ולהוציא גם מסרף, גם ממאייר, אפילו מבלגה שיעשה את הפעולות הנכונות, אתה יודע שהוא לא באמת יכול לתרום בקליית הכמויות האלה, את הפעולות הנכונות בשני חצי המגרש, עם חטיפה והגנה ולתת גוף, וגם הנחיתות הפיזית, אתה יודע, אנחנו נחיתות פיזית מובנית בשחקני הפנים, וכמובן שחקני החוץ מול כל הגודל שיש לאירופה לתת.
או, היה לך פה שני שחקני חוץ פנומנליים.
בסדר, אבל אני אומר, בהגנה אני מדבר כרגע.
תראו, קודם כל, היה לנו פה חיסרון שבאליפות הקודמות עלינו את לירו ליפשיץ, שהוא עשה עבודה מדהימה בתור מאמן מנטלי, אז בקטע הזה אנחנו היינו צריכים גם עבודה מנטלית.
למה קיצצו אותו? למה קיצצו אותו לפני כזאת אליפות חשובה?
לא יודע, אבל אני מאמין שבהמשך בעל הוא יהיה. העניין הזה זה באמת למקד מהניסיון למשחק מספר 4. חטפנו מכה מאוד גדולה במשחק מספר 3, שפשטנו 28 לסרביה, והעבודה על משחק 4 התחילה בחזר הלבשה אחרי, לגרום לשחקנים להאמין שאפשר לעשות את זה, זה לא פשוט מול נבחרת כמו ספרד. ואני חושב שבאמת השיטה, השינוי הגנות, הלוחצות, והדברים שאנחנו מבינים, גורמים למאמנים השניים בעיות, או לא רגילים לסגנון הזה, ואני...
אבל הסגנון הזה היה גם בשני המשחקים שהפסדנו ולא הצליח. אני חושב שהיה שיפור הקרבה של האנשים להגנה, בכל השיטות, בחילופי הגנות, וזה, פתאום ההגנה השתפרה. עכשיו, תוך כדי האליפות, בעצם שני הילדים הצעירים, ארטמנקו ותמיר גולד, עשו עבודה יוצאת מן הכלל, ואת קרם איבדנו. אנחנו בכלל, כשאני מסתכל בכלל מלמעלה על אליפויות אירופה, בגרדים אנחנו מסתדרים. בגבוהים, אנחנו משהו... לא מצליחים להביא את הגבוהים שלנו לרמה של הגבוהים של הקבוצות האחרות.
קודם כל, יש לנו פחות גבוהים מנבחרות אחרות. אתה רואה פה את הגודל,
נכון.
הסייז, זה בלתי נגמר, במבחינה מובנית. אני חושב שדווקא, קודם כל, ג'ול, הגבוהים לוקח להם יותר זמן להתפתח. נכון. ג'ול, אני מאמין ומקווה שהוא יתפתח בהמשך.
אני ציפיתי ממנו יותר באליפות הזאת גם.
אני חושב שגם הוא ציפה מעצמו, אבל...
גם אתה ציפית ממנו.
פחות, נכון, אבל גם אני לוקח על עצמי אחריות, הוא קיבל פחות, כי הלכנו יותר עם גבי ועם
נכון.
גולד. גבי וגולד, זה שני שחקנים.
עשו עבודה מדהימה.
צריך לזכור, עשו עבודה מדהימה, ואני חושב שבצורה מובנית, אנחנו באמת בגבי כן. יותר חזקים, אבל זה בנם בן ובן סרף ואומר מאייר הם בפרונט, אבל הם לא היו מצליחים לעשות מה שהם עושים. הקרבה והקבלה של כל שחקן את התפקיד שלו ששאר השחקנים, וזה החוכמה שכל אחד ידע את המחור.
שרון, תן לי את יואב.
הנה, אני מעביר לך את
יואב. אני רוצה שאותו שאלה.
שנייה אחת, מצוין. וגם את יוני
קונטינג. כן.
הלו.
הלו, אני יואב. נזכיר רק שיואב הוא עוזר עם עוזרו של שרון כבר 3 שנים בנבחרות.
לא, סליחה על ההפרעה, אבל לא שמעתי אתכם.
אני אומר, אתה כבר עובד עם שרון כמה שנים בנבחרות 3, ואתה גם מנהל מקצועי שמחלקת הנוער בגלבוע, שהיא מחלקה מפוארת. איך באמת יוצאים מבור, כי הוא אמר שעבדתם גם אתה, גם יוני, יוני פונטי, איך יוצאים מבור כזה שהייתם בו בבית המוקדם לקראת הופעה מרהיבה בשלבי אחר? שומע אותי? הלו.
לא שמעתי את הסוף של השאלה, סליחה.
אני אומר, איך בדיוק אתה ויוני עבדתם עם שרון על השיפור, כאילו, על השינוי בין הבית המוקדם לשלבי ההכרעה?
אז אני חושב שבעצם ראינו איפה אנחנו נופלים, וראינו חסר לנו. שבנו ואמר, אני רוצה קודם כל סכן לשרון, שהוא נותן מקום, הוא קשוב, הוא מנהיג אמיתי, וזה באמת נוח לעבוד עם בנאדם כזה. ופשוט ישבנו וניתחנו וראינו מה חסר לנו אל מול השחקנים המוכשרים בצד השני, ומה מתאים לנו יותר מבחינת הרכבים, ועשינו את השינויים הקטנים האלו שהצליחו לתת לנו דחיפה גדולה קדימה.
כן, יפה. יוני, גם לידך, שנחמיא לו בכל מקרה, מאמן נוער מכפר סבא. יוני?
כן.
יוני כן. פונטי, מי שאינו יודע, מאמן הנוער מכפר סבא. מועדון מפואר כבר באמת עשרות שנים, הרבה מאוד חניכים ובית ספר מפואר לכדורסל. קודם כל שפו על ההישג כעוזרו של שרון שם באליפות אירופה איפה הם היו? בבלגרד?
לא בבלגרד.
לא בבלגרד, בפינלנד, סליחה, בפינלנד, בפינלנד. אני פשוט מבולבל, בגלל זה אני גם יודע שהוא שומע שהוא נוסע להלסינקי. אבל תן לי באמת את החוויה שלך מכל האליפות הזו, כל המהפכים עד למקום הרביעי.
חוויה
אדירה.
אני חושב שבאמת הרגשתי שאני הטופ של אירופה, לראות את הנבחרות האלה. זה מבחינתי זכות גדולה להיות פה חלק מהמסע, מהטורניר המטורף הזה שעשינו.
כן. יפה, שוב.
אני רק אתקן, יוני פונט.
מה, יוני פונט, אצלי זה...
בכל מקרה, תעביר לכולם את...
את הכבוד שמגיע להם.
את הכבוד שמגיע להם.
ילדים, אבל מגיע להם.
אנחנו הילדים, המאמנים, הצוות, פיני... נפתלי, כל מי ששמע, כל הכבוד, מסירים את הכובע בפניכם.
כן,
תחזרו לארץ.
המון תודה ובהצלחה, בהצלחה בטיול ארצה. אני מקווה שבאמת יהיה מהיר בקל. תודה.
תודה רבה.
עוזי דן, שליח ספורט הארץ לפריז, אהלן עוזי, ערב טוב.
אהלן.
אתה באתלטיקה בכיוונו של בלסינג אפריפה לקראת המוקדמות מתן?
אני כבר בצדיון האתלטיקה, גם בלסינג אפריפה, גם גמר קפיצה במות, גם
כן,
גמר דיסקוס נשים.
מתי בלסינג רץ?
בלסינג בתשע. תשע שעון ישראל.
חמישה לשמונה פה, חמישה לתשע, כן. זה המקצה הראשון, הוא במקצה השני, אז כן, בתשע. יש פה, עם כל הכבוד לבלסינג, המוקד זה 5,000 גמר נשים, 800 גמר נשים, וגם היום דחו את ה... יש טקסי מדליות לפני ה... לפני שמתחילות את התחרויות, אז עשו שלושה טקסי מדליות, אבל את האחרון, המאה של לייץ, עושים אחרי כל התחרויות, כי יודעים שכולם יישארו לראות אותו.
אגב, הייתה ריצה אחת מהמדהימות בהיסטוריה בגלל הטכנולוגיה.
קודם כל הריצה הכי צמודה בגמר אולימפי או גמר אליפות עולם.
אני עד עכשיו לא בטוח שהוא ניצח.
המחשב קבע שכן.
הסתכלתי על הפוטו פיניש 9 פעמים, יש לו אולי...
לא, תשמע, זה קודם כל אנשים מסתכלים על הראש, על הרגליים.
לא, אני יודע שמסתכלים על החזה, אבל גם לאלה שיושבים בזה, יש להם דקה להחליט, לא שעה.
לא, אבל להקפים, לא, זה להקדיל, להבדיל מבר בכדורגל.
עבר כשרון קופמן משמיץ את כולם.
לא, להבדיל מבר בכדורגל, או כל מיני דברים אחרים, הקר וכו'. פה אתה רואה תמונת, אתה לא יכול לצאת, המחשב נותן לך זמן, ההפרש היה 5 אלפיות, שזה באמת, אתה יודע, זה קריצה, זה איפוף של העין, אבל הוא לקח, והוא, תשמע, אני דיברתי פה אתמול עם גופמן, קיביתי שהוא לא ייקח, חשבתי שהוא שחצן מדי, הוא נכנס בקפיצות כאילו כבר חג, זה גם אחרי זה, אבל בסוף הוא באמת מגיע לו, כי הוא באמת המהיר בעולם, גם אלוף עולם, גם אלוף אולימפי.
כשנגמר המירוץ... הם התחילו ללחוץ לדעת, כל אחד מהם חשב שהוא ניצח, הם מסתכלים למעלה על הלוח, והם מחכים שיוציאו להם את התוצאה, הם בטירוף.
טוב, הוא אמר, במסיבת עיתונאים, חשבתי שלא ניצחתי, שתומסון ניצח, ואז ראיתי את השם שלי, והבנתי כמה אני מדהים. ככה הוא אמר, במסיבת עיתונאים.
אבל אגב, הוא קפץ על תומסון לברך אותו בהתחלה, על הג'מייקני.
נכון,
בהתחלה חשבו שהג'מייקני ניצח.
הג'מייקני גם שאלו אותו שאלה יפה. הרי בתוקף לפני 3 שנים חילקו מדליית, זה בקפיצה לגובה, זה אפשרי על אותו גובה, חילקו מדליית זהב לשניים. שאלו אותו, מה אתה אומר? אולי בפרוש כדאי צריך לתת לשניכם מדליית זהב.
נכון.
אז תומסון אמר, זה לא קפיצה לגובה, זה מקצוע כל כך תחרותי, עצנים, רק אחד יכול לזכות, אני מבסוט שזכיתי בכסף אחרי לייס.
אגב, הוא באמת נראה כמו תאום של בולט, ותן לו עוד אולימפיאדה, ותראה, אם מישהו הולך לפרק את הצי העולם, כשאתה רואה אותו רץ, זהו. קצת אימון, קצת שיפור, והוא יגיע.
אתה מדבר על תומסון?
כן.
יכול להיות, כי לייס לא ישבור את הצי של בולט, אני מוכן להתערב איתך על ארוחה.
מי? לייס נדבר או תומסון?
לא, אני שואל אותך, אתה מדבר על תומפסון או על לייפס?
לא, אני אומר על תומפסון.
מי אמרת שהוא תואם של בול?
זה, כן, תומפסון תואם תאום של כן, בול, כן, טיפה כן. יותר נמוך.
כן, כן, כן.
אבל
כן,
הוא,
כן,
הדבר הבא, הוא הדבר הבא, הוא הדבר הבא בספרינט.
אני מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי.
יפה, אוזי. נדבר מחר על הפריפה שלנו, אני מקווה שיעשה חצי גמר, אבל התוצאות שלו לא מעודדות.
אגב, יש במרוצים 200 עד 800 מקצה נחומים, במקום שהעולם הוא מחר, גם אם הוא לא עולה לחצי
הוא יכול לתקן את זה.
הוא מחר בצהריים עדיין יכול לתקן את זה במקצה נחומים.
היום היה את זה לבנות.
לא, אני ראיתי גם ב-1500 היה את המקצה.
לא, לא, ב-800, ב-200, 400
ו-800.
1500 זה לרוץ עוד פעם, זה מעייף מדי.
עוזי, המון תודה.
ביי.
ביי.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה ולאחר מכן הפסקת פרסומות. ראות מתיתיהו ארגון תעשה לכם את התנועה ותגיעו מהר הביתה, עוד רגע אולי תתחילו לפחד. חזרנו, כדורגל שלנו, שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
תקשיב, אני מתרשם מהיכולת של מכבי חיפה לגייס עידה לכם, מעלים יותר יהודים מאשר הסוכנות, צביקה סגורטה, זה נכנס לי למיקרופון.
פרט ישראל לעלייה.
כן, מעלים לי כל מיני עידה לכם.
לא, מעבירים לפה את נבחרת אוקראינה.
כן, כן,
עכשיו... בוא נעשה סדר לגבי השוער הזה.
ישאילו אותו.
השוער הזה לא יהיה במכבי חיפה.
אז בשביל מה מביאים אותו?
לא, לא הביאו. היה הזדמנות לראות, הוא סיים חוזה, הוא היה שחקן חופשי, הציעו אותו, בדקו אותו, ראו שבאמת הוא יהודי, גם לא יהיה הליך יזרוח כרגע כי הוא לא מגיע לישראל. אז מהר מכבי חיפה החתימה אותו, השילה אותו, תראה אותו בעונה הזאת, תעקוב אחריו באלכסנדריה, כנראה הוא שאל אליה באוקראינה, ואז יראו, זה לגבי השואר הזה.
באלכסנדריה, איפה?
בקבוצה שנקראת אלכסנדריה, בליגה הראשונה באוקראינה.
תקשיב, הוא שואר שני באמת באולימפית, אבל צעיר בן 22, לא בדיוק עם הרבה הופעות, אבל המקום הזה ש... בוא נתקשיב, אנחנו מוצפים בעידלך, באמת.
עד כמה הוא יהודי? בגזרת השוערים.
עד כמה הוא יהודי?
עוד פעם, לפחות לפי מה שאני מבין, אז לא תהיה בעיה להזרח אותו, אבל שוב, כרגע זה לא...
רגע, איך הוא יהודי? איך?
אבא שלו, סבתא שלו, סבתא שלו.
אין לי רגע להבין, צביקה. אני לא רוצה שבסוף נצח את בית המשפט בקריאת אתא.
זה משהו מהסבים, וזה לא כמו נגיד סונגרן שאשתו, אין לו בת זוג, זה משהו שלא אישית, אבל אני לא יודע להגיד בדיוק מי היהודי במשפחה.
כנראה שאין.
עוד פעם, כרגע הוא לא ירשם גם, צריך להגיד, הוא נרשם כבר במכבי חיפה כדי שאפשר להעביר אותו, והוא נרשם כשחקן זר. לא כשחקן ישראלי.
אז בקיצור, אנחנו בדרך לקריית אתא, נכון?
אנחנו בדרך כרגע לאוקראינה, ואתה יודע, רק אם הוא ירשים, אני חושב שמכבי חיפה תיקח אותו לשנים הבאות.
הבנתי. מה עוד קורה בקבוצה עכשיו? מי הולך? צריך קודם כל לדלל קצת לסגל, לא?
כן, צריך לדלל את הסגל, צריך להגיד ששלושה שחקנים זרים, אחד מהם כמו שאתה אוהב להגיד אידלך, אז לא בארץ, גם סונגרן, גם קורנו, גם שימיץ' לא חזרו עם מכבי חיפה.
מה, נתנו להם חופש לנסוע עד אחרי ההתקפה?
עד אחרי הליגה.
נתנו להם לנסוע לכמה ימים משפחות, זה שלושה שחקנים שבאמת המשפחות יותר חששו, כל השאר חזרו לישראל.
רגע, אני לא מבין, או שהם אידלך.
לא, אין משחקים עכשיו.
רגע, צריקה, או שהם
אידלך.
כן, או שהם ידלך, באמת חשובים וכאלה, וניתן להם גם תואר רבנות, כי בשבילי זה אין לי בעיה להכתיר אותם, והם פה כישראלים, או שהם חוששים, לא הולך ביחד. הם לא נולדו פה, הם קיבלו את זה.
אבל אני מסכים איתך בדבר הזה. האמת שהלחץ על סונגן הוא בעיקר מהמשפחה, שאשתו היא...
אז הוא צודק, הוא חייב ללכת לשוודיה, חייב, הוא גם ירד ברמה ב-40% לפחות.
כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה לפחות מצפה ששלושתם יחזרו כבר לקראת סוף השבוע, אבל יהיה דילול בסגל, שימיץ' ימצאו לו קבוצה וימצאו בלם במקומו, הוא גם ילך, שחקנים כמו שיבלי, כמו סוף פוטגרן או כמו ליאור קאסה יושלו, גוני נאור אולי יעזוב, יהיה דילול בסגל של מכבי חיפה, אבל פחד ברק בחר זה לא אומר שהוא לא רוצה להביא שחקנים, והוא רוצה גם כנף זר, שחקן כנף זר, גם קשר אחורי זר, וגם אם ימצא תחליף לשימיץ' אז בלם זר.
כן, כן, עוד בלם, וגם שני שוערים שיהיו פה, וצחצה גם בקישור וכאלה.
לא, בקישור יהיה זר שזה מה שהוא רוצה.
הם לא משחקים באירופה השנה.
בסדר, אבל אפשר להביא, צביקה. להביא אפשר תמיד.
ינקה לב שלם, אין בעיה.
למה? אין מה, ברור. אבל אין, עכשיו נגמר האירופה.
הסגל הדולה על זה בטוח, אבל לא שחקנים משמעותיים.
כן.
נשמע, ישראלים משמעותיים כבר אין להביא, ועכשיו צריך לפגוע בשתי זרים.
חד משמעי, זה מה שגם מכבי חיפה אומרת.
זה קשה, זה קשה עכשיו, זה קשה. אי אפשר להתעלם מזה.
לפגוע בשני זרים, ואני חושב שבעיקר, בעיקר, בעמדת הכנף, כי כרגע מכבי חיפה מאוד חסרה בעמדה הזו.
מה קורה בפועל חיפה אחרי התיקו אחת עם קש?
כן, פועל חיפה, אתה יודע, תלוי את מי שואלים. אם שואלים את יואב, הכל מצוין, הכל נהדר, הסגל חזק, הסגל גדול, הסגל עמוק. אם שואלים את רוני לוי, אז זה הפוך לחלוטין, בדיוק, אז זה הפוך לחלוטין, ואין מספיק שחקנים אפילו למשחקונים פנימיים. אני חושב שהפועל חיפה חייבת להתחזק אם היא רוצה לשחזר את העונה הקודמת.
חכה לכמה מושלים.
קפה, אם מחכה בדיוק כמו שאמרת, זה מה שאתי להגיד.
לא עולה הרבה כסף מושלים.
כמו שאני מכיר את יואב קאץ, בסופו של דבר יגיעו מושלים, וגם לדעתי יגיעו בסופו של דבר עוד שני זרים, גם בעמדת הבלם, גם עוד קשר שיגיע זר, אז, אבל מי שמכיר את יואב זה לוקח זמן, וזה נסחט עד הסוף.
כן. תגיד לי, קריית שמונה, ראית אותה, התרשמת?
קריית שמונה, קבוצה מאוד צעירה, מאוד לוחצת, אין הרבה כוכבים, לידור כהן קצת יחזב, צריך להגיד את האמת, אין הרבה כוכבים, אבל קריית שמונה תהיה קבוצה מאוד, כמו שנה שעברה, מאוד לוחצת, מאוד מאוחדת, מאוד ביחד, קבוצה של מאמן, ומחפשים אחרי חלוץ זר, זה לא סוד אחרי שהנת יעזב, וזה מה שיהיה בקריית שמונה.
יפה, וייס, המון תודה.
תודה.
אנחנו חוזרים לפריז, גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי וגם ראש המשלחת, שף דה מיסיון של המשלחת הישראלי. שלום לך, ערב טוב שם בפריז.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
קודם כל, 6 מדליות אולימפיות, שפו. ציפינו ל-4, 5, אבל באמת ריסקנו את כל טבלת הסיכויים, כמובן ש... האליפות האולימפית של תום ראובני, לא רק שהיא רגשה, אתה יודע, אנשים פה לא מבינים, זה לא כמוך, אנשים פה לא מבינים בים, בשבילי כל הים וכל הגרפיקה, אני רק מחכה, אתה יודע, שיעברו ויגידו יש. כל השינויים ודברים כאלה, אבל וגם על המזרן. ותשמע, יש לך את משלחת היחפנים הגדולה ביותר בהיסטוריה.
כן, כן. תודה רבה, קודם כל זה באמת אושר ענק, הישגים באמת יוצאים מן הכלל, הכי טובים שהיו לנו אי פעם.
אבל זה, המדליית זהב שלו הייתה הכי פחות צפויה.
בהיסטוריה.
הייתה הכי פחות צפויה, מכיוון שתום, למרות שהוא היה גולש ברמה גבוהה, והוא היה, סימנו אותה שיכול להיות איזה סוס שחור, הוא לא לקח מדליה, באף תחרות מטרה, לא אליפות אירופה ולא אליפות עולם, ואנחנו תמיד אומרים שכדי לזכות במדליה אולימפית, אתה בדרך כלל צריך לעבור דרך שחייה בתחרויות מטרה.
גם השתנתה פה השיטה, שאתה מתחיל במירוץ גמר מאפס.
כן, ואתה צריך לנצח, גם בחצי, גם בגמר.
אבל אם אתה הולך למירוץ הזה עם פיגור, אז זה בעיה, תשמע, אני ירדו לי דמעות מהעיניים, וכשנתנו את המדליה, אני ואשתי עמדנו בסלון ושרנו את התקווה.
אנחנו עשינו את זה, אתה יודע, זה היה כל כך מרגש, ראינו את זה באולם שארטיום זכה במדליית הכסף, וראינו את זה ביחד, והתחלנו לשיר בחוץ, ברחבה בחוץ, יחד עם עוד כמה ישראלים ויהודים שעמדו שם, ושרנו ממש את התקווה, וכמו שאמרת, צריך כזה ממש... עם דמעות, אנחנו כולנו, באמת כולנו יותר רגישים בתקופה הזאת עקב המצב שקורה במדינה, וזה משמח יותר מאשר בדרך כלל. ותום, אני אומר את זה בכנות, זה כל כך כיף שיש ספורטאים שהם גם ערכיים וגם מיוחדים, באמת מלח הארץ, זה כזה כיף, הם אנשים כל כך... ספורטאים כל כך מיוחדים, כל כך אחרים, וזה פשוט כיף, כיף אדיר, והוא נתן... אני פגשתי אותו יום קודם במרסי, נסעתי למרסי, והוא דיברתי איתו, הוא נתן תחרות.
נסעתם ביום שלא היה מרוצים בגלל הרוח, לא?
נכון, בדיוק, בדיוק, היינו יום שלם, אתה עומד שם, ואתה מבין כמה הענף הזה קשה, חום אימים,
ואין מרוץ.
ואין שיעות. ובסוף הוא יוצא, אין שיעות, וזה, אבל הוא הבטיח את השתתפותו בחצי גמר, שזה מאוד מאוד משמעותי, ובעצם אחר כך בחצי הגמר יש רק ארבעה גולשים שמתחרים על שני מקומות לגמר, ושפו גדול, וגם שרון היא תותחית.
לא, שרון היא, אבל שרון הייתה, שרון הייתה צפויה. תראה, ההפתעות בין השש, זה תום עם הזהב, ופיטר פלצ'יק עם הרן.
אין ספק.
כל השאר עשו פה מחזור אולימפי מדהים. אתה יודע, עם אליפויות עולם, באירופה והכל.
טוב, תביא לנו עוד מדליות.
עכשיו זהו, בוא נדבר עכשיו על הקטע, קודם כל ליעקבי לב. שהוא, בוא נע, הוא כמעט שני מטר, לא ראיתי רוכבי אופניים כאלה, והוא באמת בספרינטים, בוולודרום, והם מדברים עליו כקונטנדר, שבאמת ביום טוב, וזה, הוא מסוגל להביא לנו מדליה, הוא עלה מרוסיה, משפחתו, הוא לא סתם שגירדנו אותו, גם הסבתא, גם האמא, גרים פה בקרמיאל, והוא גר פה, ובאמת, וחי פה, ולא הולך, מלחמות, עניינים, בלגן, הוא פה. אז בשבילי הוא, מה שנקרא, כושר ז'יד. ואני מקווה מקווה שהוא יעשה משהו. תשמע, מדליה כזו, עם מאות אלפי רוכבי אופניים שיש לנו כאן בארץ, יכול לתרום.
כן, אין ספק. קודם כל, כמו שאמרת, הוא ישראלי לכל דבר, באמת עשה עלייה, והוא בחור, לא רק שהוא מקצוען, הוא גם בחור מקסים, ובהחלט בוולודרום, אנחנו קודם כל מצפים, תראו, יש לנו, אנחנו נכנסים עכשיו למעגל של הרבה מאוד ספורטאים שאני לפחות מצפה מהם, אני לא מדבר על מדליה, אבל לפחות יכולים להתברג בעשירייה הראשונה. יש לנו את מיכאל יעקב לב שדיברתם עליו, יש לנו את סמבר.
לא, סמבר זה לא עשירייה הראשונה, סמבר יש לנו ציפיות.
שלישייה הראשונה.
אתה יודע שהיא...
אני מדבר בכלל על הסירייה כמספר, לא דווקא על זה, אבל אבישג סמבר היא ספורטאית ברמה הגבוהה ביותר. יש לנו את מתן רודיטי במים פתוחים,
שהמקום רביעי לשעבר, כן, בטוקיו.
בדיוק.
זה יהיה בסיין בסוף?
אנשים חולים שם בכלל.
אני לא יודע מה יהיה.
אז אני אגיד לכם, להבדיל מהטריאטלון, שבטריאטלון לא הייתה להם, היה להם פלן בי, שהוא היה פלן בי גרוע מאוד, שזה יהיה דואטלון, ופה יש להם, יש להם תוכנית בי באגם, לא רחוק מפה, אז פה עם הסן יהיה מלוכלך, ולדעתי הוא מלוכלך, אז הם
ניסחו
בסן.
איך האגם?
בסדר גמור, בסדר גמור.
בדקו את המים, הכל בסדר, עשרה קפצה, השפעים.
כן, כן, פה זה בסדר גמור. יש לנו כמובן את המתעמלות המנותיות שהגיעו היום, לפני בצהריים הגיעו לכפר, ויש לנו פה...
הם באו ממחנה אימונים,
נכון, נכון, חמישה ימים של מחנה אימונים, מקצועניות, ויש לנו, הם אלופות עולם בקרב רב, יש לנו את דריה שהיא מדליסטית ערד בקרב רב, אז הם בהחלט, בצמרת יש לנו את המרתוניסטים שלנו, שיכנסו, ויש לנו את השחייה האמנותית, שיש לנו את שלי בובריסקי ואריאל נשיא, שהם שתיהן ספורטאיות ברמה הגבוהה ביותר, אז אנחנו כולנו...
כן, אבל הציפיות, בוא נאמר...
המשך מוצלח.
כן, הציפיות באמת, יש ספורטאים בשפיץ, אבל באמת הנבחרת של האמנותית, הקבוצתי, ומיכאל, כי הוא כבר עשה מדליות בתחרויות, וגם סמבר, גם אבישג, אתה יודע, ביום טוב, ראינו אותה גם בטוקיו, היא מסוגלת לפרק כל דבר, נכון שהיא לא רגילה לכזה קהל, כפי שיש פה, היא התחרתה ללא, אבל הכל באמת, תשמע, זו הייתה פתיחה שציפינו ליותר מיחידים, אבל בסך הכל עשו פה דבר גדול עד עכשיו, גילי. אני רוצה לשאול אותך באמת, אנחנו מתחילים כבר לדבר, אתה יודע, על השנה הפוסט-אולימפית, אתה הרי לימדת אותי וגם קודמך, שהשנה הפוסט-אולימפית חשובה לא פחות מהפרה-אולימפית. ואנחנו שומעים פה על תקציבים ועניינים ובלגנים. מיקי זוהר היה איתך בפריז, מתחילים להבין שצריך פה להשקיע, נכון, יחפנים יחפנים, אבל ציוד ומחנות ובלגנים,
כסף, טיסות, הכל התייקר, כל מחנה אימון זה פי שתיים כסף.
נכון, נכון, אני לא רוצה להגיד לכם כמה עולה לנו עכשיו, גם כשאנחנו מחזירים אנשים בטיסות, בכל הסיפור הזה, זה התייקר בצורה מאוד משמעותית. אבל אם הייתם שואלים אותי, מה סדרי עדיפות בהשקעת הכספים, הייתי אומר בצורה חד משמעית, שצריך להשקיע בנוער, בעתודה הישגית שלנו.
יפה.
שזה לדעתי האבן הנגף הכי גדולה. אני אומר את זה בכנות, גם אפילו על חשבון סדרי עדיפות בהשקעה, גם אנחנו צריכים יותר כספים ויותר משאבים. אבל אם הייתם אומרים לי איפה, אני אומר, חייבים להגדיל את בסיס הפירמידה, בטח בפירמידה ההישגית, צריך להשקיע 10-15 מיליון שקל, לפחות בצעירים, ביחידה לספורט הישגי, יש יחידה לצעירים, צריך להשקיע שם, מפני שכמו שאמרתי, לא מעט פעמים זה נהפך ספורט לעשירים.
הספורטאים
הצעירים צריכים את המאמנים.
השאלה פה גילי.
שנייה צביקה, צריכים את המאמנים הכי טובים, שאתה בטח תסכים איתי, וצריך שהחבר'ה האלה יהיו בתחרויות בינלאומיות רבות. ומי שאין לו את המשאבים האלה לא יכול. לכן המדינה חייבת להשקיע הרבה מאוד כספים בספורט. ספורט בצעירים, ושם זה לא בכסף גדול, אפשר לעשות שינוי אדיר, כי תראו, הספורט הישראלי קפץ מטוקיו, אנחנו ממשיכים, היה לנו מחזור אולימפי, שלמרות שהוא היה פחות קצר בשנה, בגלל שהטוקיו היה ב-21, הוא היה יותר מוצלח מהמחזור של 4 שנים. אז אין שום סיבה בעולם שלא יבינו שספורט הוא חשוב לבריאות ולרווחה ולהשקעה בפריפריה ולכל כך הרבה דברים ערכיים וחשובים, ותראו איזה שגרירות אנחנו עושים פה. תראו, יש שגרירים יותר טובים מהשגרירים שאנחנו, את השגרירות שאנחנו, אין. בדיוק.
תשמע, מה שאני אומר, הבעיה היא בכל מיני ענפי ספורט, לא רק באחד, בשלב של המעבר מההתאמנות או ההתפתחות באגודה להתפתחות במסגרת הנבחרת, האיגוד, איזשהו. ולהגדיל את הפירמידה.
אין
צריך להגדיל את הפירמידה, בטח בגילאים הצעירים, כי ילד שבגיל 13 אתה חושב שהוא יהיה תותח פתאום נעלם, וילד שמתפתח יותר מאוחר הוא בא.
הוא מטפל במצוינות, הוא מטפל ביחידה.
נכון, זה המצוינות.
לא, היחידה זה המצוינות. ילדים וכל הדברים האלה חייב להיות מימון נפרד של המדינה.
נכון.
אני רואה מה קורה בעולם.
נכון.
אתה יודע, מצלצלים אליי.
נכון מאוד, רון, נכון מאוד, ממש ככה. זה צריך להיות חוצה משרדים, צריך כמובן משרד החינוך, צריך להיות שעה ביום לילדים, שעה ביום חינוך גופני
בבתי הסתר. צריך 4 שעות במינימום, צריך להכפיל מינימום.
יש היום פעמיים בשבוע 45,
אז תעלה ל4.
ל4 או 5 פעמים.
עזוב, 5, אני מוריד להם שעה, כי צריך ללמוד גמרא. אבל 4, שיעשו שעת 0, שיתקינו את המקלחות, אני כבר לא יכול לשמוע את זה. אני 40 שנה שומע שם מקלחת.
מבטיחים.
נכון. חייבים לעשות את זה, חייבים להשקיע בהם, שהחבר'ה האלה שילכו למקומות טובים, להשקיע בפריפריה, שגם ככה סובלים בכל ההיבטים, לפחות הספורט יכול לתת להם איזה מנוף לחיים יותר מוצלחים, חיים יותר בריאים. אין צל של ספק, צריך לעשות פה, לצאת בתוכנית שהיא אפילו דרך משרד ראש הממשלה, עם שילוב של 6-7 משרדים, שכל אחד נותן את חלקו, ולהגדיל את בסיס הפירמידה. אני אומר לכם את האמת,
שהם יביאו את הכסף.
שנייה רון, שהם יביאו את הכסף, אנחנו נדע מה לעשות איתו.
אז אני אומר לך, שהם יביאו את הכסף, אני אשים לך את צביקה חצי יום פרויקטו לבתי הספר, תוך שנה בכולם יש שעת 0.
אבל אני אגיד לך,
אין טוב ממנו, אין.
זה צריך להיות, אני כבר הצעתי בכמה שרי ספורט וכמה משרדים, שעת 0 בין 7-8
ספורט,
לעשות איזשהו תרגילים של לימון גופני, עם כדורים, בלי כדורים, למשוך את הילדים ואת הילדות ביחד לאימון כל יום.
כן.
זה אחד, אני שלחתי את זה לרון. יש חניכה אצלי בקורס מאמנים שעשתה עבודה. 60% מבתי הספר החדשים שבניית אולם ספורט זה שלב דלת, לא בוצע.
הוא לא יכול, כן, אבל הוא...
הגיעו בלי, זה משרד החינוך, זה משרד הזה, זה כל מה שהוא אמר.
צביקה, גם לי לא היה בבית ספר.
גם לך, אבל היום צריך אולם.
אז אני אומר, היום צריך אולם, אבל קודם כל שיהיה תשעת חינוך גופני, נמצא פתרונות. גילי, אני אשחרר אותך לעבודתך הקדושה, אתה תחזור לארץ, נציג לך הרבה יותר, תביא לי עוד שתי מדליות, הכל יהיה בסדר.
בהצלחה,
תודה חברים.
לא דבר. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בית"ר ירושלים הכזבה מול אשדוד, הגנתית, זה פשוט היה, אתה יודע,
שערורייה. אז מה, יש כבר פאניקה?
לא, אני נכנס לפאניקה בשבילה. תבין, אולי הם יכנסו אחריי. אבל מחר יש את הדרבי הירושלמי בגביע הטוטו נגד הפועל, ותשמע, בוא נראה מה הם יודעים.
כן, קודם כל, אומנם זה רק גביע הטוטו, אבל אם בבית"ר יצאו מודאגים מהמשחק הזה, זה לא מהסד ולא מזה שהם ספגו רביעייה, זה מזה שהקבוצה הייתה נרפית, ברק יצחק הגדיר את זה שחקנות, פחות או יותר מדקה 20-25, פשוט אשדוד הגיע לכל כך הרבה מצבים ובקלות, שבאמת גם בטח, גם שחקן, כולם יצאו מהמשחק הזה מודאגים, כי זה היה נראה רע.
תראה, אני אגיד לך משהו, החגיגות פתאום, וההרגשה שפתאום יש את הדברי, את קבוצה טובה אחרי הרבה שנים, נכנסה גם לראש של כולם, זה ברק איתך כי צודק, אין לו שליטה על זה. אז שדה תעופה, והפתיחת אימונים, והאופוריה הזאת, יוצרת את זה לכולם מה שנקרא שחצנות.
תראה,
צביקה, בתר
הובילה 2-0, זה היה נראה 3-4 בדרך, זה היה נראה משחק שלה אפילו ל-5. ופתאום, שאשדוד נכנסה למשחק, אני לא יודע להסביר את זה, אתה יודע, בסוף זה גם מנטלי, עם שחקנים, עוד לא עשית כלום העונה.
תראה, המגרש באשדוד הוא מגרש קשה, ואשדוד גם כן כבר הפסידה שני משחקים, וגם אצלם כבר לכבוד ולזה, ופתאום עשו גול, אז הם פתאום ראו שהשד לא נורא.
נכון, נכון, אבל כשאתה רואה ירידה מנטלית כזאת של שחקנים, לפעמים, מה שמדהים, כי בית"ר השנה בונה על סגל קצר, בונה על סגל קצר של 16-18 שחקנים משמעותיים, ואם הסגל הזה יהיה לו ירידות ולא תהיה לו תחרות, גם זאת יכולה להיות בעיה.
שוב,
אנחנו נראה את זה תוך כדי תנועה, יש דרבי ירושלמי.
רק שנייה, ארטיום דולגופיאט נוחת עכשיו בשדה התעופה, קבלת פנים, כמו לשחקנים של ביתר.
כן, מגיע להם לכל אלה, יום אחרי יום שהנחתו לנו זוכה מדליות כל יום.
כל יום.
אז שוב, מה שאמרתי, שבקלת ביתר, הדרבי ירושלמי גם, מצד אחד זה משחק, יש תמיד היוקרה של הדרבי ירושלמי גם בגביע הטוטו, מצד שני יש שחקנים עם עומסים, חלוקת עומסים, זהירות בבית"ר עם הדבר הזה. נראה, אנחנו רואים שגם הפועל ירושלים עדיין לא מוכנה ב-100%. עוד דרבי ירושלמי, אבל לא, באמת, לא
התוצאה היא הדבר הכי חשוב. אופיר, באמת משהו, תמונה מרגשת, ארטיום דולגופיאט פוגש את משפחתו, ירד עם וייסברוק המאמן שלו, אמא שלו וארוסתו בנתב"ג, באמת כל הכבוד לספורטאי הזה, פצוע מפורק,
יש לו בעיה גדולה בגיד אכילס,
הוא הולך לעבור ניתוח. ובאמת
אני זוכר שבמדליה הקודמת הייתי אצלו, אחרי שהוא זכה הייתי אצלו בבית, ואז אבא שלו ירד והוא אמר שהוא ממהר לעבודה.
כן, הלו.
אתה זוכר את זה?
הלו, דיסציפלינה רוסית.
רוסיה, זה לא ישראל המפונקים.
שם אין זה, גם במינוס 40 הולכים לעבודה ולהתאמן. לא כמו אצלנו.
כן, תקשיב, הוא נתן סינק, ואחרי זה רצו עוד אחד, אז הוא אמר, מה, עוד אחד? אתה מבין?
כן.
זה היה מאוד מאוד צנוע, הגישה שלו, שבאמת כל מה שחשוב לו זה להגיע בזמן לעבודה.
כן, אכן כן.
מה קורה בהפועל תל אביב? אני רואה שעוד פעם העסקה...
לא, יהיה עוד מכתב אחד, הכל יהיה בסדר.
אני רואה, הוא לא רוצה להוציא גרוש.
ספרה. תקשיב, על הספרה אני לא יכול להגיד גרושניק, יש לו הרבה כסף.
אבל יש לו, אבל הוא לא מוציא מהר כל כך.
יכול להגיד לכם ש...
אתה כבר לא יודע מה להגיד.
העורכי דין מתכתבים ואומרים שהם מאמינים שתוך כמה ימים גם לזה ימצאו פתרון, גם לבקשה הנוכחית ימצאו פתרון. מה יהיה אחרי הבקשה הנוכחית?
ימצאו משהו חדש.
כן.
זהו, אני לא יודע להגיד לך, צביקה, כבר אמרו שהכל נסגר. מבחינת דיוויד מינסברג עצמו אמר שהוא סגר את הכל.
ברור.
אנחנו כל פעם שומעים על משהו חדש. עכשיו תראה תקיפה איראנית, אולי גם יקחו צעד אחורה.
ברור.
אל תדאג. אז אני חוזר על מה שאמרנו לפני חודש. אין דבר כזה סיכום. עד שזה לא חתום, אין סיכום.
עד שאני רואה, עד שדבורה מהבנק אומרת, הגיע, מאמי, הגיע.
אבל הם צריכים לעבור בקרה תקציבית, הם צריכים להביא...
הוא לא יעבור בקרה גם.
מי?
ספרה.
לא, אבל הם לא נגשים לזה בכלל.
חכה, צריך.
הליגה מתחילה.
צריך, תן זמן לזמן.
הוא לא יוכל להעביר הרבה דברים ככה. בלי ספרה, הפועל תל אביב. ברור. מסי לא יעבור, ושחקני רכש לא עוברים.
הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. חבר'ה, תנו זמן לזמן. מה שלא, הכל, הכסף יגיע. הכסף יגיע, אני מבטיח לכם. אופיר רמון, תודה.
תודה לכם.
לפני שנעבור באמת לעניין של פלילים, באמת חייבים לציין לשבח את פעולות ההזדהות של הספורט הישראלי עם יום הולדתו החמישי של אריאל ביבס שנמצא בשבי החמאס. לאור הזדהות הוא ערו אמש ויוערו גם הערב בחתום אצטדיון שלום הביטוח בפתח תקווה, היכל מנור המבטחים בתל אביב, לצד עשרות מבנים בהם אצטדיונים והיכלים גם בארץ גם בעולם. בני יהודה יערכו טקס בבלומפילד לפני משחק גביע הטוטו נגד כפר שלם, ובאמת בסופו יפריחו שחקני הקבוצות 22 בלונים, באמת מרגש. ביצנום בשלום הביטוח יוקרן הלוח תוצאות לפני משחק גביע הטוטו בין הפועל פתח תקווה והפועל ראשון לציון, סרטון יום ההולדת של אריאל ביבס בקריאה להשיבו הביתה. מאחר והנכד שלי מציין עם אריאל את יום הולדתו השני, אני תומך בכל פעילות. אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, אהלן, ערב טוב. ערב
מצוין, רון וצביקה.
יוגש כתב אישום, כך הודיע מחש נגד השוטר.
הוגש
כבר, כן, שתקף
את... הוגש היום כתב אישום כנגד בלש משטרה שלי שעבר, והיום לא בלש, הוא עבר תפקיד, גל בניון ממחוז ירושלים, מהיחידה המרכזית של מחוז ירושלים, בעקבות אירוע תקיפה מיום ה-20 בינואר השנה, אירוע תקיפה של העיתונאי חיים לוינסון לפני המשחק שבין הפועל ירושלים להפועל באר שבע. לוינסון הגיע קצת באיחור למשחק ובחוץ הייתה התקהלות ועמולה, כאשר בכתב האישום ניתן כי אותו בלש נקלה לתוך מה שנקרא לסייע לחברים שלו השוטרים, שהוא ראה שיש תקיפה של אזרחים שתוקפים את השוטרים. לוינסון הגיע ותיעד את ההתרחשות, ואחר כך גם ניגש לאותו בלש ואמר לו, אתה שוטר אתה? הניח את ידו על כתפו של השוטר ואמר לו, אתה ראית כמה מכות נתת, איך הרבצת לאנשים? אתה הסתובב ופשוט בשלב הזה כבר ליפף את ידו סביב צברו של לוינסון, כופף את ראשו כלפי מטה, מה שנקרא, עד שהוא צעק, אני לא נושם. ואז
ראינו את הסרטון,
כן. חמור יותר, פשוט לקח את המשקפיים של לוינסון והטיח אותם אל הקיר, שבר אותם. בעקבות האירוע לוינסון הגיש תמונה במחלקה לחקירות שוטרים, וכאמור היום בחלוף 6.5 חודשים, חצי שנה בשבועיים, הוגש כתב אישום נגדו. אני חייב לציין גם למען ההגינות, משטרת ישראל אומרת, מתארת איזושהי אירוע שהתרחש לפני פקחים של עיריית ירושלים הגיעו לבצע אכיפה של סיגריות, לישון סיגריות, הם נקלעו לאימות עם אוהדים, ואז המשטרה נחלצה לעזרת הפקחים, שזה אירוע שעשויים.
מה זה קשור
לבלשתי חסר אירוע?
מה זה קשור,
לא קשור לאירוע התקיפה. בהחלט לא קשור לאירוע התקיפה. לאירוע התקיפה הם אומרים, לצד ההתנהלות הפסולה הזאת של מספר אוהדים, האלימים, התברר כי במהלך ההתרחשות נפגע גם אחד מהאוהדים, אחד מהאוהדים זה אותו עיתונאי חיים לוינסון, דמות תקשורת מוכרת, שלא היה מעורב במקרה, תיעד את ההתרחשות ומשקפיו נשברו, זאת כתוצאה משימוש בכוח של בלש משטרה כלפיו, עם הגשת כתב האישום.
אבל אני זוכר, אלון, אני זוכר גם את התגובה הראשונית של משטרת ירושלים, כאשר לוינסון וחבריו, כי הוא לא יכול היה לצלם כל הזמן, אתה יודע, בעת שתקפו אותו, ואז הם התנערו מכל אחריות, כאשר מחש מחליטה להעמיד את הבלש לדין פלילי, פתאום משתנה הגישה.
משתנה הגישה, לא, מה שנקרא, הסיטואציה מובילה אותה למצב חדש. בהתחלה לא ראו כנראה את כל הסרטונים, אני לא בא לצדד במשטרת, לא מירושלים ולא משטרת ישראל, אני רק מושיג את העובדות. יש כתב אישום, המשטרה מעבירה את השוטר, את הבלש, מתפקידו לתפקיד אחר, ומתחייבת לנקוט נגדו באמצעים מנהליים כמו שמקובל. אנחנו רק נצטרך להתחקות ולעקוב אחרי זה. הוא גם התנהל בבית משפט, שם זה הליך הפלילי, שהוא התקיפה. כתב אישום על תקיפה, שם זה הליך הפלילי. ההליך המנהלתי...
מה אומר השר לביטחון פנים, פיתמר בן גביר?
לביטחון לאומי, פיתמר בן גביר, לא התייחסנו ולא פנינו אליו.
כן.
זה אירוע מחוץ ל...
לא, אבל הוא בטח משבח את ה... את השוטר.
את עבודת המשטרה.
כן, את השוטר, לא, הוא משבח את השוטר ואומר... איך הגעת למצב שהוא מתלונן? כנראה שלא הרבצת מספיק חזק.
אני מצטער שלא שמעתי אותו, אבל אם הוא אומר את זה, זה חצוף מאוד.
כן. לא, אני אומר, לא שמעתי אותו אומר את זה.
איך הוא הצליח גם לצלם?
אני מדמיין פשוט, אבל אני בטוח שהוא יקודם, כפי שהוא קידם פיתמר את שוטרים וקצינים נוספים שנהגו באלימות כלפי אנשים שלא שייכים באמת לתפיסה.
גם השוטרים צריך לדעת לפעמים את מי לתקוף, כי אם אתה רואה לך אלה בן סלו ביטר, והיום מוגש כתב האישום.
ברור. אלון, המון המון תודה.
גם לכם, ערב מצוין.
ביי. אנחנו נוסעים קודם כל בדקה 36, מרוקו עולה ל-1-0 מול ספרד, חצי גמר הטורניר האולימפי, סופיאן רחימי כבש מהנקודה הלבנה. אנחנו שוב בפריז עם אילן גזית, שליח ערוץ הספורט לפריז, אילן הוא שופט בינלאומי ומאמן התעמלות מכשירים. אהלן אילן, ערב טוב.
ערב טוב, קוף, מה קורה?
וואלה, צביקה פה איתי ו...
צביקה איתך, צביקה, ערב טוב.
ערב טוב, ערב מצוין.
בוא תספר לנו באמת על סימון ביילס, פתאום מהקורה, האישה הזאת היא מלכת הקורה לדורותיה של הקורה, ובאמת נפלה, סיימה עם מדליית כסף.
זה סיום קצת אכזרי לקריירה שלה.
אני לא יודע אם היא סיימת קריירה, אבל אתה יודע.
אני חושב שהיא סיימת. אילן יגיד לנו.
קודם כל אני אתקן, היא נפלה מהקורה ולא קיבלה שום מדליה בקורה, היא סיימה במקום החמישי, אבל בקרקע, שזה המכשיר הכי חזק שלה, שמשווים את האלמנטים שלה להתעמלות גברים וכיוצא בזה, היא סיימה עם מדליית כסף, ובצדק, כי פעמיים היא יצאה מהמשטח, כל יציאה הייתה עם שתי רגליים, זה 3 עשיריות ענישה על כל יציאה. הייתה תחושה שהיא טיפה מזלזלת בקטע שהיא חושבת שיש לה דרגת קושי כל כך כל כך גבוהה, ולכן היא יכולה להרשות לעצמה להפסיד פה ושם עשיריות. אבל לא, היא באה, היא ניסתה בכל כוחה לסיים פה היום את התחרות עם מדליית זהב, זה לא הלך, היא עשתה טעויות, והיריבה הגדולה ביותר שלה, רבקה אנדראג'ה מברזיל, ניצלה את ההזדמנות וסיימה פה סוף סוף עם מדליית זהב. אתה יודע, זה מישהי, רבקה אנדראג'ה, שמה לעשות, היא נולדה לדור כזה של סימון ביילס, בכל השנים היא רק רואה אותה מאחורה, תמיד היא מתחתיה, הפעם היא הייתה מעליה ובצדק, וזהו, זה ספורט. בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים שסימון ביילס היא אנושית, היא לא רובוט, גם לה זה יכול לקרות, גם לגדולים ביותר זה קורה, וצריך לזכור שמדובר בבני אדם ובספורט, וככה זה.
כן, אבל היא באמת הדבר הגדול ביותר לדורותיה, בוא נאמר, אני רואה מקומנצ'י צפונה את המתעמלות.
נכון, נכון.
והיא באמת, היא משהו אחר, היא משהו אחר, באמת משהו אחר. וכל מה שהיא עברה בתקופה שבין לבין טוקיו לפריז, על אחת כמה וכמה. תקשיב, באמת היה טורניר, תחרות מדהימה, גברים, נשים, עקבנו כל ערב. צביקה בכלל כבר, הוא חצי מאמן להתעמלות, הוא עכשיו עושה את ההסמכה.
אני מסתכל על הפסיכולוגיה שמאחורי הלחץ על הספורטאי הבודד. אני מסתכל, מנסה לראות, אני קורא את שפת הגוף, אני קורא את את העיניים שהוא מחפש עזרה מבחוץ, מהמאמן או מחבר, מזה אני מנסה ללמוד.
ונכון, ואתה יודע, היום ראינו את זה בגמרים האחרונים שהיו ביום התחרויות האחרון בברסי, אחרי באמת 10 ימים מדהימים של תחרויות עם דרמות והישגים בלתי רגילים, היום בגמר של הקורה 4 מתעמלות מתוך 8 נפלו, ובגמר המתח של הגברים 6 נפלו מתוך 8. לא היה כדבר הזה מעולם, אני בכל שנותיי בהתעמלות, וזה הרבה שנים, לא ראיתי גמרים כאלו עם לחץ נפשי כל כך על המתעמלים והמתעמלות. זה היה כמו אפקט דומינו, אחד נפל והשני נפל אחריו, אותו דבר בקורה, וזה קרה גם לסימון ביילס וזה קרה גם לאחרים, אבל זה פתח את הדלת לספורטאים ממדינות אחרות שבדרך כלל אנחנו לא רואים אותם על הפוד הסטדיום, זה פתח את הדלת לאליצ'ה דמאטו, האיטלקייה המדהימה שלקחה זהב בקורה, אחרי שנבחרת איטליה עשתה פה הישג מדהים, מקום שני קבוצתי, אחרי 96 שנה שהם לא עמדו על הפודיום, אז איטליה, איך אומרים, פורצה איטליה, באמת חוזרת הביתה עם תארים ומדליות, וזה מדהים. והיו פה, אתה יודע, הפתעות, המתעמל היפני הזה שזכה גם בקרב רב, הוקה, שירש את טשימוטו מטוקיו ואת אוצ'ימורה שהיה לפניהם, בחור בסך הכל בן 20, בסך הכל בן 20, ש... היה אלוף העולם לנוער, ולא הייתה לו בעצם אף תחרות גדולה בין אליפות העולם לנוער למשחקים האולימפיים. בא לפה, לוקח מקום ראשון בקרב רב, לוקח מקום ראשון במתח, לוקח מקום שלישי במקבילים, לוקח מקום ראשון עם הקבוצה שלו. מדהים, פשוט מדהים.
יש לו עכשיו 16 שנה מהיום להתחיל להביא סחורה ליפנים.
נכון, נכון, נכון.
כמו אוצ'ימורה.
נכון לגמרי. בכל מקרה, היו תחרויות מדהימות, והסיפור הגדול של אתמול של נמור האלג'יראית, שהייתה מתעמלת צרפתייה, וצרפת לא רצתה לקדם אותה למשחקים האולימפיים, בגלל איזה פציעה בגב, והיה סיפור שלם שם, היא הייתה בהשעיה של תקופה מסוימת, ובסוף התחרתה תחת דגל אלג'ירי, והצרפתים, שלא היה להם שום ייצוג פה במשחקים האולימפיים בפריז, רק מתעמל אחד בטבעות, לא קבוצת נשים טובה שהפסידה הכל, באה אלג'יראית הזאת ולקחה זהב במקבילים.
אין, קרמה איזה ביץ', תמיד אמרתי. אילן, היה לכם יופי של שידורים לך ולעמך, מסור לו את אהבתי, באמת.
אני מסור לו.
אתם כבר בארץ? לא.
עוד לא.
לא, לא, עוד שידרתם היום.
מחר.
אם יהיה טיסות.
אל תדאג להם, הוועד האולימפי ידאג להם. בכל מקרה, עשתם עבודה גדולה, היינו מרותקים למסך.
תודה.
תודה על כל החומר שהעברתם.
כיף.
תודה על הידע שלך, המון המון תודה. תבלה.
באהבה גדולה, תודה.
לכיפק. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם ראות מתתיהו ארגון, לאחר מכן פרסומות ונשוב. כן, אנחנו פה, עכשיו ארטיום באמת מתראיין במסיבת תונאים, אחד מהספורטאים הגדולים ביותר שהיה לנו, גם אלוף אולימפי, גם סגן אלוף אולימפי, באמת
אלוף עולם,
אלוף עולם כמובן, אלוף אירופה, ואנחנו עם סורוקמן, שהוא אלוף בתחומו, אהלן סורוקמן.
כולנו עפר לרגליו של ארטיום, ערב טוב לכם.
מה שהוא עובר, בוא נה, עכשיו השיקום שהוא צריך לעבור, אל תקנה בו.
אמרו שצמחה לו עוד רגל או משהו כזה, זה פחד, אנחנו נקרוא מקרה,
יש לו בעיה בגיד
אכילס,
יכול להיות שהוא צריך לעשות ניתוח.
בוא נאמר, שיקום מגיד אכילס וכאלה, עזוב, לא רוצה להיכנס לזה בכלל. בוא, רצת לדבר איתי על בן שרף, צביקה שומע אותך, בטח תגיד משהו, יבקר אותך, אבל תגיד.
אז צביקה, מה אתה רוצה לבקר אותי, שאני יודע מה להגיד? סתם, אני חושב שבגדול...
סתם הוא מאשים אותי בדברים לא נכונים, אבל זה בסדר.
זה משנה, זה עבודה שלי.
הוא בן שרף, אני חושב שאנחנו... שוב, יש לנו זיכרון קצר, דני אבדיה גם היו לו מראות מאוד גבוהות לפני הדראפט שלו. בן שרף נתן הצגה, שבמקרה שבן שרף אני לא חושב שהוא היה על הרדאר ברמה של בחירת סיוב ראשון לפני... האליפות הזאת, ועכשיו הוא לגמרי. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה, גם כל מיני חשבונות דראפט בינלאומיים, גם סן דסן עם האתלטיק שהוא אחד, באמת העיתונאים הכי נחשבים שמסתכלים פרוספקטים לקראת הדראפט, שניהם כבר אומרים, אפו על הבן אדם. כלומר, גם במה שכתוב בטוויטר, גם בדירוגים שכבר נתנו
לו. אבל איזה דירוג הוא עכשיו?
מה שהוא עכשיו זה לא מעניין. מה שמעניין זה שהוא על הרדאר, והוא חזק על הרדאר, ו...
טוב, יעקבו אחריו בגרמניה.
אבל רגע, יעקבו אחריו, כן, אבל בוא באמת, אתה... NBA, אתה מכיר אותו ונושם אותו. אני בסך הכל משקיף, אפילו לא בדעה מייעצת. אין לו את הפיזיות שנדרשת ב-NBA, גם לא עוד שנתיים, אם לא יתחילו לבנות אותו לאירוע. תקשיב, זה לא נוער. זה חבר'ה של 110 קילו מסת שריר.
יש גם, אתה סורוקה הסביר, ואני יודע גם כן, שהדראפט של 2025 הוא ברמה גבוהה. יכול להיות שלא כדאי לו ללכת לדראפט של 25.
אבל גם הדראפט של 26 הוא ברמה גבוהה, ואני אגיד לכם יותר מזה. הבן אדם שאמור להיבחר טופ 5 בדראפט 25, בחור צרפתי בשם נולן טראורה, אכל חצץ מבין שרף לפני שבוע, שבוע וחצי, והדבר הזה מאוד ישחק לטובתו של שרף. יש עוד דברים שמשחקים לטובתו. קודם כל...
גם הספרדי.
נכון,
גם הספרדי אכל עם שלו חצץ.
וגם הסרבים, למרות שבסוף זה נגמר כמו שזה נגמר, בחצי הגמר היה סגר של בן. אז יש כמה דברים שעובדים לטוב אותו. קודם כל הממדים שלו, אמנם דיברתם על זה שהוא לא הכי פיזי, אבל הוא 1.99 מטר, אגב בגובה 1.99 מטר, עם שליטה בכדור, עם two-way play, זה מה שקבוצות NBA רוצות, והלכתי, תסתכלתי איך נראו שיהיה גילג'ס אלכסנדר או דוויין וייד או מנו ג'ינובילי בגיל 18, לא היו להם הרבה יותר שרירים ממה שיש לבן שרף עכשיו, כמו שזה נראה.
כן, אבל יש פה, יש פה אבל דבר מאוד שלא היה בשנים הקודמות, היכולת קליעה משלוש,
נכון.
היום של גארד, היא צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה, ובזה יש לו קצת לקויות.
תראו, מצד אחד לקויות, מצד שני 36% מהשלוש, זה אחוז יפה, כשאתה מוביל את כל הנטל ההתקפי, פחות יותר עם עומר מאייר,
איפה עומר מאייר במשחק?
עומר מאייר בעיניי יותר סיבוב שני, אני חושב ששרף הוא זה שעשה
בלתי. לא, אבל עומר מאייר גם לא צריך למהר, הוא לא צריך ללכת לדרפט עכשיו.
נכון, שוב, אני חושב שהדבר הזה באמת משמעותי לטובת בן שרף כרגע זה שהוא הולך לשחק באולם. עם כל אהבתנו לישראל, כנראה שישראל זה מקום שיש לה פחות טיסות בשנה הקרובה מאשר לגרמניה, ואולם הוא גם קבוצה שהוציאה ל-NBA את קיליאן הייט, שהוא סוג של כישלון, אבל גם את חואן נוניז, זה מקום שטוב להתבטא.
אבל נוניז זה לא, 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 לא הגיע לדראפט, או הגיע
ולא... לא, נבחר 36.
כן, אבל הוא לא, הקבוצה לא לוקחת אותו, והוא חזר עכשיו לברצלונה.
נכון, אבל שוב, אני חושב שבמובן הזה, אם בן שרף רוצה להגיע ל-NBA, להיות בקבוצה כמו אום, זה פנטסטי עבורו, הרבה יותר טוב מאשר להוביל קבוצה בישראל, בהתחשב בכל הנסיבות שקורות עכשיו.
אני מסכים איתך.
ומהבחינה הזאת הוא יהיה חזק מאוד על הרדאר, ואנשים שיבואו לצרפת יקפצו לגרמניה לראות אותו.
אל תשכחו גם דבר אחד, גרמניה היא אלופת אירופה עכשיו בנוער.
נכון, נכון.
ואלופת העולם בבוגרים. אני לא יודע מה הם יעשו באולימפיאדה.
מחר הם נגד יוון.
כן, ואם הם יעברו את יוון, אז
יוון כבר מכינים טנקים.
בסדר. אבל בכל מקרה, שאתה מגיע באמת ממעצמה בהתגבשות בתחום, גם הסקאוטים, ויש עשרות כאלה בגרמניה, ייתנו את האינפוט שלהם.
ואם זה לא מספיק, אז אולם הולכים לשחק בארצות הברית משחק הכנה, ואם אנחנו זוכרים מה זה עשה למניות של ונדי, שהם הגיעו לשחק, אז בן שרף הולך לשחק נגד דני אבדיה במשחק הכנה נגד פורטלנד, ותהיו בטוחים שגם אבדיה ידע להרים לו שם. כך ששוב, רק שיהיה בריא, רק שישמור על עצמו, רק שיתחזק, ואני חושב שהוא
חייב,
באמת
מעניין. חייב לעלות 5-6 קילו במסת שחיר.
אף נכון, שחקן לא הגיע ל-NBA מוכן בגיל 18.
נכון. בסדר, לא, חלק דווקא כן. אני זוכר דווקא שחלק כן.
לברון ג'יימס הוא יותר באופן. תסתכל על דוויין וייד בגיל 18, הוא לא נראה כמו שהוא נראה 5 שנים אחר כך. האנשים האלה בונים אותם. גם ונבי אגב, גם ונבי.
אני לא יודע כמה באמת בן אוהב שייקים של חלבון, אבל אם יצקו לו את זה עם הצקות. סורוקה מן, המון תודה.
ביי.
באמת מילים שאמר ארטיום דולגופיאט במסיבת עיתונאים מאולתרת עם שובו ארצה. מחמם את הלב לראות כל כך הרבה אנשים וילדים קטנים שבאו לכאן ורואים אותי ומתים להצטלם. אני מראה להם שזה אפשרי, שהם צריכים לעבוד ולהאמין בעצמם. עשיתי תרגיל לא כל כך טוב במוקדמות, הייתי ב-70% בטוח שלא אלה לגמר. חברים במשפחה האמינו בי ואמרו לי שאני בסוף אהיה בגמר. אשתי לעתיד אמרה שלא סתם עליתי לגמר, ועכשיו זה הזמן שלי. עבדתי מאוד קשה ולא הלך, גם בגלל הפציעה. אני רוצה להודות לכל הצוות הרפואי שבהכנה הגיעו לאולם כדי לטפל בי, כדי שאגיע הכי טוב שאני יכול עד כמה שאפשר. לשאלה האם קופח במהלך הגמר שבו הפיליפיני לקח את הזהב, קיבלתי את הציון שהגיע לי. הייתה התלבטות לגבי הפיליפיני, אלו דברים שמוכרעים בשברירי שניות. ראו בהילוך האיטי שהוא קצת התכופף, אבל כולנו בני אדם. לא אגיד שהשופטים טועים, זה קשה לראות את זה. אני בטוח שזה לא בגלל שאני ישראלי. גם אקלט גדול,
איש מיוחד,
גם מתעמל גדול, ספורטאי גדול, באמת אחד מהגדולים שהיו לנו. אנחנו מסיימים, שימרו על עצמכם, אף אחד אחר לא ישמור עליכם במקומכם.